עכשיו ב-103 FM. ספורט עם יוני הללי ואלי סהר.
כן, אנחנו פה היום, אלי אלן.
אלן, יוני. אתה יודע מתי הייתי פה בפעם האחרונה?
מתי?
משהו כמו 20 בספטמבר.
באמת?
העולם השתנה מאז.
נשתנה לגמרי. אז קודם כל ברוכים הבאים, ויש לנו הרבה מה לדבר היום, מכבי תל אביב, מחר נגד אולימפיאקוס, מכבי חיפה נגד פיורנטינה, אבל מה שמעניין אותי ומעניין אותי הדעה שלך, זה מה אתה אומר על הטרנד הזה, זה נעשה כבר איזה משהו, זה סוג של ריטואל שחוזר על עצמו, של הפחתת נקודות ליגה לקבוצות, וסוג של לנסות להכריע אולי מי תירד ליגה, אולי מי תיקח חליפות, אולי מי תזכה לכרטיס לאירופה, משהו פה נראה לי קצת איבדו את הפרופורציות, מה דעתך?
תראה יוני, בעולם שאחרי 7 באוקטובר, אני א' חשבתי על שלא יהיו יותר התפרעויות אוהדים, אתה יודע, לא נצטרך לראות מחזות, אתה יודע שאנחנו לא רוצים לראות אותם, אבל התבדיתי יותר מדי מהר, וגם אתה יודע, גם לא, אתה מקבל כל דבר היום בפרופורציות, אבל אני אגיד לך את האמת, אני פשוט הייתי באלם ביום גם שני שהורידו לביתר נקודה, וגם שהורידו למכבי חיפה נקודה. תגיד, ואני אגיד לך, אבל זה העונש, אני אגיד לך יוני משהו. שנה שעברה הורידו לחיפה ולבאר שבע 3 נקודות, ואני מבין את זה כי זה היה תגרה אלימה בין שחקנים. אבל, לפני שבועיים יוני, אני מזכיר, היה משחק סכנין נגד ביתר ירושלים, אתה זוכר אותו?
כן, כן.
יפה,
כן,
נגמר 2-1, כן, דקה 96, הייתה קשה לראות התוצאה, והיה קשה לראות את הגול הזה של סכנין, אבל תקשיב, המשחק הזה נגמר, בלי התפרויות, בלי אתה יודע, שתי הקבוצות, כאילו, תמיד בתר סכנין, אחרי בתר סכנין, מישהו מועמד לדין, או שתי הקבוצות ביחד, נכון? למה? לא היה קהל חוץ של בתר ירושלים.
כן.
למה?
אז מה אתה מציע?
אני מציע, העונש הראשון עכשיו, העונש הראשון, תעזבו את הורדת הנקודות, העונש הראשון על התפרויות של קהל יוני, צריך להיות מניע, בדרך כלל ההתפרויות הן של קהל חוץ, בדרך כלל. למה?
תגיד לי,
כי אתה יודע, יוני, אתה יודע גם מי בא למשחקי חוץ.
עזוב, רגע.
לא באים מנעד שלם של כל אוהדי הקבוצה, באים
גרעין הקשה. נכון, הקשה, נכון, אבל לא נעשה הכללות.
לא, אני לא עושה הכללות.
רגע,
שנייה, יוני, שנייה.
שאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
אני מנסה להגיע לך לנגיחה, רגע.
כן.
אם יש דרבי, אם יש דרבי כדורגל, ועדי מכבי תל אביב יושבים מאחורי השער, וזרקו שם מה שהם זרקו, לדרבי הבא, לא למשחק נגד ריינה, לדרבי הבא הם לא יכולים להיכנס, שיהיה רק עדי הפועל תל אביב.
אלי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אתה יודע, אני נראה לי שעכשיו, שהולכים להגיש את האירור, שההתאחדות מצטרפת לאירור של ביתר, מצטרפת לאירור של מכבי חיפה. רגע, בית הדין הזה הוא לא מוסד של ההתאחדות. לא הבנתי עכשיו מה. נכון, בית הדין בלתי תלוי, לא, אין לה פניות, נטול פניות, מקבל את ההחלטות שלו, אני לא פוגע חלילה באף אחד מהדיינים ביושר המקצועי שלהם, אבל נראה לי בדיחה. שההתאחדות, זה אולי מראש היו צריכים עכשיו, יש לי, אני יש לי רעיון אחר.
תגיד, לא, יש לי שאלה עליך גם, יוני.
לא,
מה, בית הדין לא מבין שהוא קובע ככה את האליפות? הוא רוצה
הוא יכול, הוא יכול לקבוע, אבל אני, ההרגשה שלי שעד סוף העונה יורידו, ימצאו סיבה להוריד גם למכבי תל אביב, ואז זה יאזן את זה. אבל בוא, אני רוצה, אני הייתי מציע משהו נורא פשוט. אני, יש לי גם תוכנית ביום שישי, אני הבאתי דעתי שם, ואני אומר אותה בקצרה. אני בעד להוריד נקודות. הנה, עכשיו, אתה מסתכל עליי ככה.
למה?
אני בעד להוריד נקודות, כי בסוף, אבל תן לי להשלים את המשפט, כי בסוף, בסוף, אתה צריך, אתה לא יכול לקחת את ה-20, 30, 40 האלה, 50 מועדים, מופרעים אני קורא להם, שזורקים אבוקות בכוונה, כדי להטריף, כי הם יודעים שזה אסור, שמבריחים אותם לתוך האצטדיון למרות הבידוקים, למרות המשטרות, למרות הבקשות של המועדונים, אני בעד להוריד נקודות, אבל
את מי אתה מעניש, יוני?
רגע, אני מעניש את הקבוצה ואת המועדון.
אבל למה אתה צריך להניש את השחקנים? מי צבע את הנקודות, יוני?
לא מעניין אותי, הם חלק
מהקבוצה. לא מעניין אותך מי צבע את הנקודות?
לא מעניין אותי, אני אגיד לך למה. רגע, תן לי להשאיר את המשפט. תוריד נקודה למכבי חיפה, תוריד נקודה לביתר, תוריד נקודה למכבי תל אביב, בעונה הבאה. את חוקי המשחק, לא, אתה לא משנה אותו, כן? כן, תתחילו במינוס.
אז מה, איזה עונש עשית פה?
אז אתה לא מכריע, אז אתה, זה עונש.
ובשנה הבאה אתה לא מכריע?
אתה, לא, אתה מתחיל מראש, כי אתה מתחיל מראש עם מינוס נקודה, לא קרה לא. כלום. לא, זה מה
שקרה, ראית מה זה קרה השנה לביתר.
זה מה שעשו לביתר, נכון?
יוני, ראית מה זה, יוני, רגע,
לא עשה שום דבר.
אתה יודע, אני מתפלא עליך.
לא מורגש.
המינוס 4 לביתר לא מורגש?
לא.
המינוס 4 זה הדבר שמדברים עליו בפתיחת העונה, זה משפיע על השחקנים, זה משפיע על כולם.
מה שמשפיע על ביתר היום זה אברמוב אבוקסיס,
בסדר, אבל התחלת, יוני, אתה מתחיל עם יד קשורה, אתה יודע מה זה מינוס 4 שביתר התחילה?
אני אומר, צריך לעקור את הנגע הזה.
אז תסגור יציאים.
לא, זה לא עוזר, סגרו יציאים, זה לא עוזר. אלי, אל תהיה לי, אל תמרח אותי.
למה, אתה חושב שהורדת נקודות כן תעזור?
מתחילת, כן, הורדה, 2, 3, מתחילו במינוס 3, לא במינוס 1. תתחילו את העונה הבאה. העונה הזאת, תכריע אותה על קר הדשא. אתה לא יכול להוריד נקודות לעונה הזאת. טוב, אבל אלי, אנחנו צריכים להתקדם, ואני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. הסיכויים שלנו באירופה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, איך אתה רואה אותם?
אני לא רואה אותם ב-50-50, אני לא חושב שלמרות שאתה יודע, אני קראתי היום את אבו פני, שאומר שמכבי חיפה לא נופלת בפיורנטינה, ואני רואה את הציטוטים, ואני רואה גם את ההתלהבות של אוהדי מכבי תל אביב, שנוסעים בהמוניהם לאתונה, בסיטואציה הזאת שאין לך ביתיות, של...
והגעת לשמינית
זה מר... כל הכבוד, שמה כל הכבוד, סליק. אבל אתה יודע, יש איזושהי תקרת זכוכית לקבוצות הישראליות, הם לא... פה יש, המשוכה כבר היא קצת יותר גבוהה, נכון שאולימפיאקוס ראינו את השנה שעברה, מקבלת בראש מחיפה, אבל זה לא אותם קבוצות, אולימפיאקוס דווקא נמצאת גם בתקופה טובה, ככה קשה באמת לראות את שתי הקבוצות הישראליות, אני אפילו, אם אחת תעלה זה יהיה הישג יפה מאוד.
הבנתי. טוב, בוא נמשיך, אופיר, אלי, יש לנו עוד הרבה מה לדבר בהמשך, אבל בוא נפתח נגיד אחר הצהריים טובים, ערב טוב לשימון אלבז, ידיעות אחרונות, ויינט, אלן.
ערב טוב, יוני.
אז מכבי חיפה מחר בבודפשט, בשמינית גמר הקונפרנס ליג, מארחת את פיורנטינה, 22:00, הגומלין בשבוע הבא, מצב הסגל של מכבי חיפה, בחירה.
בחירה והתעדים.
כן, טוב, אני...
תעשה סדר ברשימת הפצועים,
שימון. אני ידוע כעדין.
אז רשימת הפצועים ארוכה מאוד, אתה יודע, היום התווסף קני צייף, יש לנו את גולדברג, יש לנו את מחמוד ג'אבר, יש לנו את דין דוד, יש לנו את חזיזה כמובן, יש לנו את סונגרן, יש גם כאלה שהם בספק כרגע, כמו אלי מוחמד, יש לא מעטו מחמד בחוץ, הרבה מאוד 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 פצועים יש למכבי חיפה. והרבה מאוד התלבטויות.
כן, אבל עשית פה קצת איזה מניפולציה עכשיו, אפילו אלי אכלת מניפולציה, זה דין דוד וחזיזה. לא, אבל דין דוד וחזיזה לא בתוכניות בחודש הקרוב.
בסדר, יוני, נו, אז מה, לא שחקנים מכבי חיפה?
הם כבר חודשיים לא בתוכניות, לא משנה. אקת פציעות לא פשוטה.
קודם כל דין דוד חודש רק לא בתוכניות, לא חודשיים, חודש הוא פצוע, והוא יהיה פצוע לעוד חודש, אבל שחקן משמעותי כמו, אתה יודע, שהיה מלך השערים בזמן שהוא נפצע, אז זה שחקן מאוד משמעותי שחסר במשחק מהסוג הזה.
תגיד, מכבי חיפה הרי מייחסת במיוחד ינקה לשחר, מאוד, חשיבות מאוד גדולה למפעל באירופה, לא משנה איזה מפעל זה, זה אצלו לפני הכל, אני ליוויתי אותו עשרות פעמים לאירופה ובארץ, הוא אוהב כל הפסיליטי סביב אירופה, הוא אוהב את ההתקדמות של מכבי חיפה באירופה, כמה הוא רוצה מחר את הניצחון הזה, כמה חשוב לו להתקדם עוד שלב, כמה זה באיזשהו מקום יותר חשוב ממה קורה כרגע בליגה.
טוב, שאלת וענית, חשוב לו מאוד להשוות, בין זה לבין הליגה אי אפשר להשוות, הליגה זה הלחם והחמאה של מכבי חיפה, אם תגיד למכבי חיפה את רוצה לעבור שלב, וליפול בשלב הבא, ואז לא תזכו באליפות, או לזכות באליפות ולעוף מוזרדינה, אז יגידו לך שם רוצים לזכות באליפות.
לא, אבל אם אני אגיד למכבי חיפה חצי גמר קונפרנס ליג ולא לזכות באליפות, מה שחר יעשה? לא, אני שואל אותך.
אני אומר לך שלדעתי הוא גם יבחר באליפות.
שר, מה אתה חושב, אלי?
תראה, אליפות היא הרבה הרבה יותר חשובה למכבי חיפה, אין ספק, אבל אתה בשלב הזה באירופה, אתה לא מוותר על משחקים, יוני. ונכון שמכבי חיפה יום ראשון יש לה משחק עם אחת הקבוצות שעושה לה הכי הרבה נחס בשנים האחרונות, זה בני ריינה, ואחרי זה יש להם את הפועל תל אביב, אבל בסיטואציה הזאת אני חושב שלחיפה יש, יוני, מספיק מרכז הגנה מספיק חזק כדי אולי להעביר את ההכרעה לגומלין. אני לא אומר לנצח מחר, אבל הפסד מינימלי גם מתקבל בצורה סבירה.
לא, אני לא חושב שהפסד מינימלי מתקבל. אם תגיד למכבי חיפה הפסד 1-0, הם לא יקבלו את זה.
מכבי חיפה לא יקבלו. שמעון, אתה משחק מחר באיטליה?
לא, אתה משחק מחר לא באיטליה, אתה משחק בבודפשט.
אה, בבודפשט, סליחה.
כן, אבל מכבי חיפה מאוד מאמינה, כן, מאוד מאמינה שהיא יכולה לחזור עם תוצאה טובה מהמשחק הזה. הם מסייק, לפחות דיבר עם השחקנים שלו במהלך הימים האחרונים, עם כל הכבוד שפיורנטינה זה שם מפוצץ ובאמת גדול, הם גם לא באיזה תקופה סיבה בעונה הזו ובכלל, מכבי חיפה מאמינים שהם יכולים לעשות את זה, למרות כל החיסורים וכל מה שיש לה בסגל.
שמעון, לגומלין, מחר המשחק בלי קהל, נכון?
לא, מחר המשחק עם קהל.
כמה עוד חיפה היו מחר?
בסביבות 2,000, זה הערכות.
אוקיי, והגומלין בלי קהל?
מכבי פתח תקווה לא מביאה למשחקי הבית שלה בעונה שלמה 2,000.
לא, הקהל של מכבי חיפה זה משהו שאין כמו, זה באמת...
לא, זה מטורף, זה מטורף. אומר אבו פאני, אלבז, אומר אבו פאני שפיורנטינה היא לא קבוצה יותר טובה ממכבי חיפה.
אני גם חושב.
והוא אופטימי, אני, אתה גם חושב?
אני גם חושב.
אני אגיד לך מה, ששמעתי פיורנטינה, אז אמרתי זהו, נגמר הסיפור, אבל קצת, אתה יודע, בדקתי, שמעתי, חקרתי, אני מבין שזה לא מהעריות של איטליה, ולא פיורנטינה המאיימת, ושם כל כך, זה שם מפוצץ, אבל לא וואו.
טוב, בוא נעבור להפועל חיפה, ברשותך מודחת מהגביע בהפסד 3-0 למכבי פתח תקווה, אלחמיד נפצע והוחלף, ולא ברור, יעדר כבר איזה שבועיים, שלושה. ביום שני מארחת את הפועל באר שבע בליגה, מה מדד המצב רוח של המועדון שם?
טוב, הכסבה מאוד מאוד גדולה, תשמע, היום עדיפים להפסיד משחק ליגה ולא להפסיד את זה, אז אתה פה אין להם אפשרות לתקן. נכון שמבחינת הפועל חיפה הם השיגו, אתה יודע, עונה פלייאוף עליון מוקדם מאוד, והם בעונה די טובה בליגה, למרות שאתה יודע, הם לא הכי יציבים, יש תקופות יותר טובות, פחות טובות, עד המשחק האחרון בליגה, אז היה להם 3 הפסדים, תיקו ושני הפסדים, אבל הגביע זה משהו שהפועל חיפה מאוד רצתה להתקדם.
אז שמעון, למה הם לא שמרו את כאילו, אתה יודע, למה לא נתנו אולי לכוכבים לנוח בשבת נגד נתניה, ולעלות, אתה יודע, לעלות הכי פרשים אולי אתמול?
אז אני אסביר לך, קודם כל שאלה טובה מאוד, והתשובה כפחות מה שהבנתי, עם מי שדיברתי בהפועל חיפה, זה הם לא רצו באמת שיהיה כדור שלג מאוד גדול, כי הפועל חיפה הגיע למשחק בשבת מול נתניה, אחרי נקודה אחת מ9 אפשרויות, והם ידעו שאתה יודע, אם יאבדו גם נקודות במשחק הזה, הם כבר, אתה יודע, זה כדור שלג שיהיה קשה לעצור אותו אחרי זה. הם רצו מאוד לנצח, לא חשבו שהם ייראו ככה נגד פתח תקווה בגביע, אבל...
אז זה נראה, אתה יודע, שהם באו פייבוריטים מדי, אתה יודע, הניצחון הזה על נתניה בדוחק...
באו פייבוריטים מדי, נכון.
זכוכים מדי, ו...
נכון.
עכשיו, זה שחתם עבד אל חמיד לא משחק נגד באר שבע ונגד מכבי תל אביב...
לדעתי זה משמעותי.
ומשמעותי מאוד גם למכבי חיפה ועוזר מאוד למכבי תל אביב, כי צריך להגיד, חתם עבד אל חמיד הוא סוג של...
העוגן, העוגן של ההגנה.
העוגן, בדיוק, בדיוק, לקחת לי את...
אני מסכים איתך, אני.
השאלה, איך רוני לוי הולך להתמודד עם זה?
תראה, כל הכבוד, אנחנו רואים, כמובן שאין מה להשבות, אנחנו רואים את מכבי חיפה מתמודדת עם, אתה יודע... משהו מסחרי של פציעות של שחקנים, משהו שבאמת קשה להסביר, אז עם כל הכבוד, יש לה פה חיפה עוד שחקנים בסגל שתצטרך להסתדר איתם, רוני לוי צריך למצוא פתרון, אין לו יותר מדי ברירות.
והמאבק עדיין הוא על המקום השלישי מול הפועל באר שבע, הפרש ביניהם 2 נקודות, בסך הכל, זה הכל יכול להתהפך, אין סכנה שהפועל חיפה גם בפלייאוף תאבד את המקום הרביעי, כי בני סכנין אחריה 12 נקודות, כן, זה לא משהו שאפשר, אבל בכל מקרה, זו סתירה לא פשוטה להפועל חיפה.
נכון.
אלבז, המון המון תודה.
תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
אלי. דבר איתי, אני רוצה לשאול לך משהו אחר ש...
שוט.
אתה יודע, אומר המאמן של אולימפיאקוס, שאין לו שום יתרון על מאמן שלא אימן אף פעם כמאמן בכיר כמו קין, כמו רובי קין, והאם זה, אתה יודע, סוג של מה שאנחנו מכירים מעברנו, מלחמה פסיכולוגית בשקל.
יוני, אתה, אני אמרתי לך, דעתי באמצע עונה, אתה, התאמות שמאמן כדורגל יכול לעשות, מה שיש, הכוח שיש לו ביד לשנות או לעשות דברים, הוא די מוגבל. בסיטואציה הזאת, אתה יודע, כשאתה בא למשחקים האלה, יש איזושהי התאמה קטנה, כמה אתה מתכונן למשחק הזה, זה לא, בכדורסל העסק הוא הרבה הרבה יותר מורכב, והרבה יותר, אתה יודע, לפעמים...
עוד אנחנו נדבר, אלי, על המכבי תל אביב, אבל תן לי במילה, במשפט.
בסיטואציה הזאת אני לא חושב ש... רובי קין, אתה חושב שיש לו יתרון על המאמן היווני? ממש לא.
לא, אבל במשפט, כי אני רוצה לעבור לאורח הבא שלנו, במשפט, מכבי תל אביב מגיעה שוות כוחות מול אולימפיאקוס במצבה הנוכחי של אולימפיאקוס?
לא, אני לא חושב, אני חושב שעדיין אולימפיאקוס יש לה יתרון.
עוד נדבר על זה בהמשך. קודם כל תתבצר בעמדה שלך, כי אולי נביך אותך. בוא נגיד צהריים טובים, אחר הצהריים טובים
ערב טוב, אתה, מה, השעה בחיפה היא השעה...
לא, אצלנו עוד חוץ בחוץ, בחוץ אור.
איפה אור, יוני, מה פתאום? עוד לא הגיע שעון קיץ.
כן, אני... משה סלקטר, חלוץ מכבי חיפה, חלוץ האגדי של מכבי חיפה, אהלן. סלקטר, אתה איתנו? שומעים אותך בנוני.
רגע.
או. הנה, תמיד יש איתו בעיות.
סלקטר עוד במשטרה, לא?
כן, סלקטר זה... עכשיו שומעים טוב. למה תמיד יש איתך בעיות, סלקטר?
אתה יודע שאני בעייתי.
נכון. תגיד לי רגע, מכבי חיפה, שמלפני רגע אלבז אומר, מגיעה עם סדרה ארוכה של שחקנים פצועים, אין לה את דין דוד, אין לה עכשיו את שון גולדברג, אין לה שורה של שחקנים, כמה זה... יכול להשפיע על המשחק נגד פיורנטינה, שזה בוודאי ישפיע, וכמה על המשך המאבקים בליגה, איך אתה רואה את זה?
האמת, את המשחק הראשון הזה, אני רואה שמכבי חיפה יכולים לעבור בהצלחה, כי אני הייתי במשחק נגד גנט שם, המגרש לא כל כך טוב, לקבוצה טכנית, ופיורנטינה קבוצה טכנית, קבוצה טובה מאוד, יהיה להם קשה בתנאי המגרש, לדעתי מכבי חיפה יכולה להוציא תוצאה טובה, למרות החוסר שחקנים, אבל ההפכה זה על השחקנים שלא משחקים, להוכיח את עצמם שמגיע להם לשחק בהרכב.
כן.
הלאה,
כן,
הזכרת לי, יוני.
בוא נגיד שפיירו וחלילה זה מספיק כרגע בהתקפה, והקישור וההגנה צריכים לתת לרדת על התחת הרבה.
יוני, לקחת אותי עם סלקטר עכשיו בדיוק 40 שנה אחורה, לגולים שלו שהכריעו אותנו באליפות של 84.
84, רמת עמידר.
רמת עמידר, אני חושב שבוע לפני זה גם עם יהוד, לא?
נכון, יהוד, ואחרי זה רמת עמידר.
רמת עמידר, נו, שתרבו את הדשא, זה האליפות הראשונה שאני שיקרתי.
לא הייתה שלישייה כזאת, יוני, בכדורגל הישראלי.
לא הייתה.
אני לא יודע, מאז משחקים שלושה בשפיץ, אבל...
אין, סלקטר זה אגדה.
משחקים אחד בשפיץ, זה הבעיה.
איזה אחד? חצי, יש קבוצות שאין להם אפילו אחד, מוישה.
תגיד,
מה זה אומר שהכדורגל הולך קדימה או הולך אחורה?
לא יודע, הם כולם מנסים להיות טקטיים והגנתיים ולעמוד מאחורי קו כדור וכל המושגים האלה.
במקרה ראיתי את הרעיון של אבו פאני היום, שמעת מה אמר שקל לו לשחק בהונגריה יותר מאשר בארץ. נותנים למטר, יש לו מטר פור על אחרים.
תגיד לי רגע, סלקטר. אני ואלי דנו בתחילת התוכנית, וזה הנושא המרכזי היום בעולם הספורט של הכדורגל הישראלי, בעניין של הפחתת נקודות ליגה. עכשיו הורידו למכבי חיפה נקודה, לביתר ירושלים נקודה, למכבי חיפה זה נקודה שנייה, לביתר זה נקודה
חמ... אתה רוצה שאני אשתור לכם את הבעיה?
כן, בשביל זה קראנו לך.
אז אני אגיד לך, אם יהיה שוויון ביניהם, עזוב יחד שערים, אז הם אומרים משחק במקום ניטרלי בטדי, ואז מאחרים את האליפות, מה הבעיה?
לא הבנתי.
אבל מה זה קשור עכשיו הורידו למכבי חיפה נקודה, היא פחות נקודה ממכבי תל אביב, איפה שוויון?
מכבי חיפה קבוצה יותר טובה, וזה לא...
לא, אבל אתה מדבר איתי...
לא, משה, אתה מציע את הקנון חדש, מה זאת אומרת משחק הכרעה? יש אלמנטים ברורים...
נעשה תקנון חדש, מה הבעיה?
לא, יש אלמנטים ברורים במידה של שוויון. עם מכבי חיפה, אני לא יודע אם יחס שערים קובע, אחרי זה המשחקים בין הקבוצות, זה לא...
אז מה, אתה רוצה שנגיד לך מה יעשו כדי שיחזירו למכבי חיפה את הנקודה?
שיחזירו את הנקודה? שיחזרו את הנקודה, מה?
משתלים באוהדי מכבי תל אביב כמה חיפאים שם, שבאים עם...
תגיד רגע, בוא נהיה רציניים רגע, סלקטר, אבל לא, אבל סלקטר, זה לא השאלה, אני מדבר איתך על המהות, אתה מדבר איתי על משחקי ילדים, בוא נדבר על זה, מה אתה אומר על העונש הזה בכלל, להוריד נקודות על זריקת אבוקות, כמה זה קיצוני זריקת אבוקות, מה אתה חושב על זה?
אני לא מבין את זה, אני מאמין שבעוד שנה, שנתיים כבר יהיה אבוקות, כי באירופה זה מקובל, המשחקים צריכים להיות מוכרעים על קר הדשא, לא בהתאחדות לכדורגל.
תגיד לי עכשיו, בוא נראה מילה אחת לפני שאנחנו נפרדים על מכבי תל אביב נגד אולימפיאקוס, זה משחק שפוגש שתי קבוצות, כמו שאומר אלי סער, שוות כוחות?
אני חושב שראינו את אולימפיאקוס נגד ביתר ירושלים, ביתר ירושלים לא נפלה מהם.
לא, מה פתאום, אתה מתבלבל, משה, ביתר שיחקו נגד פאוק.
נכון, נכון, נכון. סליחה, טעות שלי.
אם היה אולימפיאקוס היה עוד יותר גרוע.
אולימפיאקוס היה קבוצה הרבה יותר חזקה, זה נכון. אני, קשה לי להאמין שמכבי תל אביב יעברו.
טוב, משה סלקטר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
יוני, אל תשכח שאני צדקתי ביום ראשון על
מכבי חיפה. בסדר, אבל זה לא
בתוכנית
הזאת.
מה הוא
צדק?
מה? תזכיר לי.
עזוב, נו, סלקטר. זה לא קשור, נו. סלקטר, תודה, ביי. אנחנו ממשיכים. יניב תוכמן, אהלן. וואלה ספורט.
אהלן, יוני, אהלן, אלי.
אז מכבי תל אביב המריאה בוקר ליוון, תשחק מחר בשמינית הגמר נגד אולימפיאקוס בפיראוס. דוידה ומליקסון צפויים לפתוח לצד זהבי בחוד, מה עוד צפוי לנו?
כן, ממש בשעה זו, כמו שאומרים במקביל לשיחה הזו בינינו, מכבי תל אביב עורכת את, את מסיבת העיתונאים שם באצטדיון, כשרובי קין יודע, ידבר אחרי המאמן של אולימפיאקוס. לאולימפיאקוס יש מאמן יחסית חדש, ספרדי, מאז שהוא הגיע היא רק מנצחת, היא השתפרה מאוד 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 מאז שהוא הגיע, כולל זה שהיא עברה את פרנץ ורוש ההונגרית בשלב המקביל, השלב של מכבי חיפה, אתה יודע, שלב שהיה שלב הפלייאוף לפני השמינית גמר הקונפרנס ליג. אז ככה שמכבי תל אביב מחר מול יריבה טובה, עם 30 אלף איש בגב שלה, יש 1,500 אוהדים של מכבי תל אביב שחלקם כבר הגיעו לאתונה וחלקם עוד יגיעו מחר בבוקר. מבחינת הרכב ושינויים, אז אני מעריך שאנחנו נראה בהרכב את סבורית, שבמשחקים האחרונים נח, ואתה יודע, הייתה לו איזושהי פציעה, לא קשה במיוחד, אבל אני מניח שהכינו אותו לקראת המשחק הזה מחר. אנחנו נראה את סבורית, וקרוב לוודאי שאנחנו נראה את עידו שחר ממשיך כמגן ימני, כי אני לא רואה את רובי קין מוותר על דור פרץ בקישור, דור פרץ כבר שיחק יותר טוב במשחקים האחרונים, אז ככה שההערכה שלי, עידו שחר מגן ימני, סבורית ועידן נחמיאס בלמים, צד שמאל של ההגנה רוי רביבו, בקישור ונוברם, קניקובסקי, דור פרץ, וקדימה, כמו שאמרת, דוידה, צד ימין, מילפון, צד שמאל.
זאת אומרת, מה שאתה בהרכב שאתה נותן לי, זה כל הכוח.
כן, כן, שמע, יש פצועים, יש בלמים פצועים, גם דרק לוקאסן, גם
רץ שלמה. מה שיש לו זה כל הכוח.
כן, כן.
מה קורה עם תורג'מן תוכמן?
רגע, שנייה, אלי, אין, אתה יודע, לא עושים שמירת כוחות או חלוקת אומס לקראת המשחק מול ביתר.
לא, אתה יודע, המשחק יותר מדי חשוב, אני מניח מחר. כמובן שיש גומלין שמכבי תל אביב תארח בסרביה בעוד 8 ימים, אבל עדיין אתה צריך לבוא למשחק הזה בסרביה בבצ'קה טופולה בשבוע הבא עם תוצאה טובה מחר. אתה יודע, גם הפסד מינימלי הוא תוצאה טובה, בטח אם תבקיע שער, למרות שאתה יודע כבר אין שערי חוץ, אבל עדיין מכבי תל אביב מחר, כמו אתה יודע יוני, כמו הכדורגל הישראלי שדי מסתדר עם הכדורגל היווני, אז
אבל בכל זאת, משחק חוץ, תוכמן, משחק חוץ, אנחנו יודעים, קהל יווני, זה לא, לא פשוט
עסק. נכון, נכון, פלוס מה שאמרתי.
השאלה אם נראה מכבי תל אביב מאוד הגנתית מחר.
אתה יודע, אני מניח שאולימפיאקוס תשלוט במשחק, תכתיב את הקצב, תחזיק יותר בכדור, אתה יודע, זה לא יהיה מה שראינו בטח לא נגד מכבי פתח תקווה במשחק הליגה האחרון, וגם לא נגד הפועל באר שבע במשחק שקדם לו, כי המשחקים האחרונים של מכבי תל אביב היו בבלומפילד. מכבי תל אביב קצת, אתה יודע, אני חושב שהתייצבה אחרי הרצף הזה של איבוד 14 נקודות בשמונה משחקים, הרצף שהחזיר את מכבי חיפה למעשה לתמונת מאבק האליפות, זה הכל הרי בסוף על הראש של מכבי תל אביב, היא כבר הייתה שם ב-10 הפרש, והיא זו שהפסידה 14 נקודות בשמונה משחקים. במשחקים האחרונים מכבי תל אביב התייצבה קצת, לבוא להגיד לך שהיא פייבוריטית, בטח שלא. אני שוב, אני חוזר למה שפתחתי, אולימפיאקוס במגמת שיפור גדולה, החליפה, אם אני לא טועה, זה המאמן השלישי של העונה, והיא עכשיו נמצאת מבחינתה בתקופה הכי טובה.
אוקיי, בוא נעבור לנושא.
לא, יוני, אתה שאלת מקודם על מכבי חיפה. האם, הרי מכבי חיפה היו צריכה, מכבי תל אביב צריכה לשחק יום ראשון בטדי?
נכון.
ואני לא זוכר נגד מי מחזור אחרון?
הפועל חיפה.
האם אתה תראה רוטציה, האם אתה רואה שמכבי תל אביב שמה יותר את הדגש על המשחקים האלה בקונפרנס ליג, מאשר על שני משחקי ליגה הקרובים?
תראה, רובי קין הוכיח כבר בעבר, אתה יודע, הקרוב, אנחנו לא מכירים אותו יותר מדי, אבל בטח במכבי תל אביב, שאם השחקנים בריאים, אז הרבה פעמים הוא הולך איתם, אתה יודע, עד שהוא סוחט אותם. זו הייתה הטעות אולי, אחת הטעויות שהביאו לזה שמכבי חיפה צמצמה את הפער. אני כן חושב שהוא צריך לעשות רוטציה ביום ראשון, כי מכבי תל אביב תחזור רק בשישי בצהריים, אוקיי. היא תחזור ישר לאימון בקריית שלום. אין יותר
לנו,
מדי זמן.
יש לנו עוד נושא אחד, עזוב, די, אנחנו צריכים להתקדם, אלי, תן לנו
השאלה
להתקדם.
השאלה עם רובי קין,
בגלל עזוב, בוא, יש לנו נושאים אחרים לדבר עליהם,
לא עם בעיה, תוכמן. לא, יוני, אני רק רוצה לדעת, אם אתה יודע, הרי הקו מחשבה של רובי קין, אני לא בטוח שהוא יהיה פה בעונה הבאה, נכון, תוכמן?
נו, מה
אז זה יכול זה להיות שיותר אכפת לו להצליח בקונפרנס ליג מאשר להצליח בליגה הישראלית.
אני מקבל את מה שאתה אומר, טוב. אני קרוב לדעה שלך.
אל תקבל.
לא, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל תן להתקדם. תוכמן, אתה גם מסקר את ההתאחדות לכדורגל, ובעניין ההורדת הנקודות למכבי חיפה וביתר ירושלים, וההתאחדות מצטרפת לעירור כצד נגד בית הדין של ההתאחדות.
כן. כן,
תסביר
כן,
לי נכון. את ה, את ה...
הייתה מחשבה מחדש אתמול בבוקר, עוד לפני הפרסום של פסק הדין בעניין של מכבי חיפה, הייתה מחשבה כבר אחרי הפרסום של הורדת הנקודה של בית"ר ירושלים שלשום, וישבו אתמול בבוקר בהתאחדות וקיבלו החלטה שהם לא רוצים לראות הורדת נקודות סיכונאית.
אוקיי, אבל
צריך להגיד, יוני, עוד הפעם, הסיפור הוא בטח בצבר הזה שקיבלנו, מכבי חיפה, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, השלוש נקודות האלה שהורדו תוך כמה ימים, אנחנו עוד ממתינים לראות את האירור של מכבי תל אביב, הצבר הזה למעשה הוא, עזוב את המקרה של מכבי תל אביב, הוא למעשה מימוש של עונשים של על תנאי, שהיו לפני השינוי, אתה יודע, כל פעם מדברים, הוראות השעה החדשות, השינוי התקנוני הזה שהיה, זה למעשה משהו שגוררים, ואני חושב שבאיזשהו מקום קצת שכחו מעל תנאי על זה, ולכן לא רוצים בגדול
שהמחוקק
לראות,
או שמי שקבע בתקנון את, את ההחלטות,
את
השינויים האלה, שפיצוץ של משחק או פגיעה בשחקן, או בעל תפקיד על קר הדשא, או זריקת אבוקות.
או זריקה בין יציאים, כן, אלה שלושת המקרים שבהם רוצים לראות הורדת נקודה.
אז אני אומר, אני בעד, אמרתי גם לאלי בתחילת התוכנית, אני בעד להוריד נקודות ליגה, אבל העונש על אירוע שקרה בעונה הזו, הפחתה תהיה מהעונה הבאה. זה דעתי, זה גם נכון, ככה אפשר לעקור את זה, ואם בשנה הבאה, אני
אתה מדבר, אתה מדבר על מעכשיו, אם יקרה משהו מעכשיו
בפלייאוף. אני מדבר, כן, בדיוק, לא, אני מדבר על העונה, בעונה הזאת לא מורידים נקודות לאף קבוצה.
אם יהיה מאומה בין שחקנים, כמו שהיה שנה שעברה מכבי,
תוריד להם 5 נקודות לעונה הבאה.
לא, לעונה הזאת, מה זאת אומרת?
לא, מה פתאום?
יוני, צריך להעניש את מי שגרם להפרה.
אוקיי,
זה
יאללה,
הכל. מה שאמרת יוני, זה משהו שלדעתי, או למיטב ידיעתי, עדיין לא נתנו עליו את הדעת. אני לא בטוח שיש כבר החלטה כזאת להגיד, אתה יודע, שצריך להיות אנשים בעונה הבאה. אני מבין מה שאתה אומר, אתה לא רוצה שאם יקרה משהו עכשיו בפלי אוף, זה יכריע את גורל האליפות.
חד משמעית.
יכול להיות שהדברים האלה, אתה יודע, הם דברים שכן יישמו אותם. כרגע אין החלטה כזאת. הדבר המרכזי כרגע מבחינת היית... כן, אתה קצר בזמן?
כן,
בדיוק. לא, אבל לא. אחוז.
אלי, אנחנו חייבים לסיים.
אין בעיה, אני אחריך היום, אתה מפקד.
תוכמן.
אלי, דבר איתי אחרי זה בפרטי, אני אענה לך על הכל.
לא, כי היום כתבת שכועסים על ההדלפה, לא הבנתי מי, על מי ומה.
זה באמת לפרטי.
עניין מאוד מעניין מה שכתבתי.
כן, מאוד מעניין, אז תספר לנו.
מאוד מעניין.
אז תספר לנו, תוכמן.
אז סיפרתי לכם שאתמול בבוקר, עוד לפני ההחלטה של מכבי חיפה שהתפרסמה, הייתה ישיבה בהתאחדות לכדורגל של כל ראשי ההתאחדות, קברניטי ההתאחדות ואנשים הקובעים, והם למדו חלקם מהתקשורת על הנקודה שהופכתה למכבי חיפה, וזה משהו שממש לא אהבו שם, וזה הולך להיבדק, והם כבר בודקים וחוקרים איך יכול להיות, שאצלנו בתקשורת ידעו לפני שהם יודעים.
הבנתי. כן, כן.
לא, עוד פעם, אנחנו מבחינתנו כתקשורת, כעיתונאים, רוצים הרי את ההדלפות,
זה בסדר
גמור. הם מבחינתם רוצים לדעת לפנינו. והם לא ידעו במקרה הזה.
יוני, אבל אתה גם היית צריך הרי לקפוץ על זה שההתאחדות מצטרפת לתביעה רק אחרי שמורידים נקודה למכבי חיפה, ולא אחרי שהורידו נקודה לבית ירושלים.
לא, לא, אל תה, אוקיי. בוא, אתה יודע, הדבר האחרון שאתה יכול...
זה גורם משפטי אמר
האחרון,
היום.
רגע, הדבר האחרון שאפשר להגיד, ובזה נסיים את הדיון, קודם כל, תוכמן, תודה רבה לך על השיחה הזו, ונדבר איתך בהמשך. אני רוצה להגיד לך, הדבר האחרון שאפשר לומר, זה ש... שינו זו ארץ, הוא פועל לטובת מועדון כזה או אחר.
חלילה.
הבן אדם ישר כמו סרגל. הבן אדם איש מדויק. הבן אדם החליט, אני חושב שההחלטה להצטרף לעירור של נגד בית הדין של ההתאחדות, נראה לי מעוררת שאלות, זה הכל. בוא נמשיך. איציק אורנפיין, יושב ראש ביתר ירושלים בעבר, שוער ביתר ירושלים בעבר, 5 נקודות, איציק, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
5 נקודות מופחתות ממאזנה של ביתר, כמה שעות לפני המשחק נגד באר שבע, דלפה לתקשורת, ההודעה להורדת הנקודה, מה קורה במצב כזה שזה קורה כמה דקות לפני משחק אגב? זה מעניין אותי כי היית שחקן.
תראה, קודם כל, אני חושב שזה פחות משמעותי. בוא נאמר ככה, שמכל המחדלים הגדולים והשעוריות הגדולות, אז זה פחות משמעותי. היה ראוי שזה יקרה אחר כך, אבל זה לא רלוונטי. אני חושב שעצם כל שינוי התקנון הזה, זו תהיה בחייה לדורות, אם לא יתקנו את זה. להערכתי, השינוי הזה לא יחזיק יותר משנה אחת. יבינו מהר מאוד בהתאחדות שעשו טעות קשה, למרות שהם לא מודים בזה עכשיו, עשו טעות קשה.
שמה, שהכניסו את העניין של ארוכות, מסכים איתך? מסכים איתך, אבל אני אומר, אם זה בתוכו, אתה חייב לפעול בהתאם. אני רק אומר, הפחתת נקודות, אתה לא יכול לשנות את חוקי המשחק תוך כדי משחק, והפחתת הנקודות צריכה להיות לעונה הבאה, זה הכל.
לא, אני לא מסכים איתך. אני חושב שהפחתת הנקודות זה כלי הנישה שצריך להיות אחרון, 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 אחרי שבאמת קלו כל הקצים ולא ראשון. אני חושב שמבינים את זה עכשיו.
אבל קורן פיין. קורן פיין, אבל זה אחרי על תנאי ועל תנאי ועל תנאי. זה הכלי האחרון, מה אתה רוצה?
לא, זה לא נכון.
מה לא, תגיד לי, מה לא עשו לפני?
כי פעם היה את הנשים, הכספים, וה...
זה אחרי הכל.
יוני, סליחה, יוני, עודי בית ירושלים לא יכולו להגיע לבאר שבע, שבוע היה עונש.
אני רוצה להגיד עוד פעם, הנושא הזה, של הפחתת נקודות על ימין ועל שמאל, באופן שיקבע את גורל האלופה, גורל היורדת, זה דבר שלא יעשה. זה דבר שלא יעשה. אני אומר לך שיתקנו את זה. או, אם לא יתקנו את זה, אז פתאום ההתאחדות תצטרף לאירורים של קבוצות כאלה או אחרות. אז יגידו, רגע, למה יצטרפו עכשיו? ולמה פעם קודמת לא יצטרפו? ולמה שיורידו לפועל תל אביב לא יצטרפו? זה לא יכול להיות שזה נתון להחלטה של התאחדות לכדורגל מתי לערער ומתי לא לערער. אני חושב שכל השיטה הזו, כל השיטה הזו של הנישה מחמירה באמצעות הורדת נקודות, היא פסולה מהיסוד. אני לא אומר שלא צריך להניש, כמובן, צריך להניש. אבל בוא, אי אפשר לרסק קבוצות ברמה של לא לקחת אליפות, לא להגיע לאירופה, כן לרדת ליגה, בגלל החלטות של דיינים, זה נותן, במקום לקחת...
זה לא החלטות, זה בוא, זה הדיינים, הדיינים, אבל הדיינים לא פועלים בחלל ריק, קורנפלן, הם פועלים על פי התקנות והחוקים שנקבעו בהתאחדות לכדורגל.
עשו טעות קשה.
אז תעשו טעות קשה,
אבל אני מתפלא עליך.
אני לא אומר את זה עכשיו, תקשיב רגע, אני לא אומר את זה עכשיו. אנחנו בתוכנית הרדיו שלנו ברדיו ירושלים, כשראינו את שינו זוארץ, כשרק נכנסו התקנות עוד לפני שהייתה אפילו נקודה אחת שירדה, ואמרתי לו, השינוי תקנון הזה הוא רע מאוד, הוא גרוע מאוד, והוא יזיק לקבוצות.
תגיד לי רגע, מה אלי, מה אתה רוצה להגיד?
אני מתפלא עליך.
מה אתה מתפלא עליי?
תראה, את מי אתה מעניש פה? את מי אתה מעניש שאתה מפחית נקודות, אתה מעניש את השחקנים שצברו,
ואת השחקנים, נכון,
הקהל ימשיך להתפרע בהורדת נקודות.
לא, לא ימשיך, בסוף הקהל הזה יבין בדרך של הורדת נקודות שיפסידו פעם אחת אליפות.
מה, הם לא מבינים כלום,
ירדו ליגה פעם אחת, זה הכל.
יוני, כשהם באים ביחד למשחקים והם מתפרעים ביחד, אכפת להם הנקודות, הם מועדים את עצמם. יוני, עזוב,
הוא תל קורנפיין, הוא האורח שלנו.
יוני, אני אומר את זה מניסיון אישי, לא ישפיע על האוהדים. באוהדים שרוצים להתפרע ולהשתולל, יתפרו וישתוללו. באוהדים שמגיעים שיקורים, לא מעניין אותם אם ירדו נקודות או לא ירדו נקודות. הם פשוט לא חושבים חכם. הם לא חושבים נכון. הנישה פרטנית של משטרת ישראל, של משרד המשפטים והשופטים, ספציפית, ותביעות אזרחיות.
תגיד, משטרת ישראל לא מסוגלת למנוע הכנסת ציוד פירוטכני לאצטדיון. איזה האנשה אתה מדבר? הם את זה לא מסוגלים לעשות.
תגיד רגע, אז אם עכשיו המשטרה, הרי מי שקובע את המנגנון של כמה סדרנים, כמה מבטחים, כמה שוטרים, זה המשטרה. אם המשטרה קובעת את הקריטריונים ולא מצליחה למנוע, אז מה רוצים מהבעלים של הקבוצה שיעשה?
אני לא אמרתי, אמרתי, קודם כל, קודם כל, קודם כל, אתה צודק. הכל מתחיל מהמשטרה, אבל שעברנו את
המחקר. אגב, אני אומר לך שלא, לא הכל מתחיל מהמשטרה, אני חושב שהכל מתחיל בבתי המשפט.
אבל המשטרה היא שקובעת מי מגיע.
בתי המשפט מקלים, וכשבתי המשפט...
זה לא מעניין אותם, איצי.
כשהשוטרים תופסים מישהו שמנסה להבריח פירוטכניקה, ומביאים אותו לפני שופט, והשופט משחרר אותו מיד, אז אחרי זה השוטר בפעם הבא כבר לא עוצר אותו, אומר לו תכניס.
קורן פיין, תשאר איתנו, אנחנו הולכים לווינר, אנחנו רוצים אותך באימורים שלנו. ווינר.
לא תשלח.
איך תיקח?
מה, מה רצית? אתה מעלה
אגדה של ביתר ירושלים, ואתה לא נותן לי לשאול אותו שאלה על ביתר?
תכף תשאל אותו שאלה לסיום האחרונה שלך. קודם בוא נתחיל עם קורנפיין, ועם הווינר, ואיתך, ונתקדם. ליגת אלופות, מנצ'סטר סיטי נגד אפצי קופנהגן, שמינית גמר ליגת אלופות, גומלין, סיטי ביתרון 3-1 מהמשחק האחרון, סיטי במקום השני בפרמייר ליג, קופנהגן במקום השלישי בליגה הדנית. סיטי מגיעה למשחק אחרי ניצחון בדרבי על מנצ'סטר 3-1, קופנהגן מגיעה למשחק אחרי הפסד 0-2 בליגה. קורנפיין, תן לנו יחסים רגע. אם הסיטי מנצחת, זה המינימום שווינר נותן, 1.05, תיקו 9.5, ניצחון של קופנהגן, שים לב, קופמן היה לוקח פה את קופנהגן, 18-20.
יואו,
כן, בוא ניתן לקורנפיין את הכבוד.
זה בחיים שלי לא שמעתי על יחס כזה.
סיטי.
אתה הולך על הכי זול והכי... כן, נו.
סיטי קל, יוני, נו.
סיטי קל. אתה מבין, בא לי לצאת מטומטם, אבל לא, אני... בא לי לצאת גרידי. טוב, אני איתכם, סיטי, הלאה. ליגת אלופות, עוד פעם, ריאל מדריד נגד לייפציג. משחק הגומלין, ריאל מדריד ביתרון 1-0, מהמשחק הראשון... ריאל במקום הראשון בליגה הספרדית, לייפציג רק במקום החמישי בגרמניה, ריאל מגיע למשחק אחרי תיקו 2 מול ולנסיה, לייפציג ניצחה במחזור האחרון 4-1 את בוכום, היחסים הם, ניצחון של ריאל מדריד בבית 1-40, תיקו 4-55, לייפציג 5-60, קורנפיין.
ריאל מדריד.
ריאל קשה אבל, יוני.
קשה מה, 1-0, דקה 89?
1-2-1, משהו כזה.
יאללה, אני הולך איתך גם כן על ריאל מדריד. הליגה האירופית, ספורטינג ליסבון נגד אטלנטה. משחק הגומלין בליגה האירופית, במשחק הראשון 1-1. ספורטינג ליסבון במקום הראשון בליגה הפורטוגלית, אטלנטה במקום השישי בליגה האיטלקית. ספורטינג הפסידה פעם אחת ב10 משחקים, גם אטלנטה עם הפסד אחד בעשרת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, היחסים הם ככה, ספורטינג ליסבון ניצחון בבית 1.75, תיקו 3.30, וגם ניצחון לאטלנטה בחוץ 3.30, קורן פיין.
תיקו.
גם אני תיקו, כי 90 דקות יש הערכה, יוני. אין שער חוץ.
נכון. גם אתה תיקו, אני הולך על ספורטינג ליסבון. את השאלה, קודם כל נגיד לך תודה, קורן פיין, ואנחנו יוצאים...
רגע, שאלה, תן לי לשאול.
רגע, לא, אנחנו חייבים, יש לנו... ויוצאים לדיווחי תנועה וחוזרים.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אלי, אתה רוצה לשאול אותי את השאלה שרצית לשאול את קורן פיין?
האם הוא היה משנה את השוער בשער של ביתר?
איי, נו, זו שאלה באמת לטלפון איתו, נו.
לא, עזוב, אנחנו, יוני, אנחנו בסכנת ירידה, אתה לא, אתה רואה את הטבלה?
כן.
עוד נקודה ועוד נקודה, ובינתיים גם לא שמים שער, ומכל הסיפור של אבוקסיס ואברמוב, כולם יצאו ניזוקים.
טוב, בוא, יש לנו מישהו שמבין בביתר ירושלים קצת יותר טוב ממך.
בטוח.
וממני, אופיר סער, וואלה, אהלן.
ערב טוב, חברים.
אהלן, אופיר.
ערב טוב. אז ביתר מתכוננת למשחק מול מכבי תל אביב בטדי. ההתלבטות היא בעיקר בחוד ההתקפה בין דאבוש לפריידי. דור מיכה ימשיך לקבל את חולצת ההרכב. בוא ספר לנו מה קורה שם על רקע הפחתת הנקודה.
אז כן, ביתר ירושלים הגישה ערעור על העונש. אם אנחנו חוזרים לאתמול, אז ההתאחדות כבר החליטה שתצטרף לקבוצות שיגישו ערעור על העונש, ביתר ירושלים, מכבי חיפה. הפועל תל אביב כבר הערעור של הבוצה קודם, אז היא לא חלק מהאירוע. זהו, ביתר ירושלים מקווה לקבל את הנקודה הזאת חזרה, אבל היא לא מתעסקת בזה עכשיו. יש לה מכבי תל אביב ביום ראשון על הראש. לגבי מה שאמרת קודם, יוני, יש פה סיפור, ביתר מחפשת את החלוץ שגם ילחץ וגם יהיה שווה גולים. היא לא מקבלת לחץ מפריידי, דאבוש עדיין בוסטר, לא נתפלא אפילו עם טימותי מוזי שחזר, היה פצוע וחזר כמחליף במשחק האחרון, גם ינוסה בתפקיד הזה בימים שנותרו עד המשחק, אולי ירדן שואה, מחפשים באמת פתרון שחקן שגם יוכל ללחוץ וגם יהיה שווה גולים.
אופיר, אבל הטענה נגד אבוקסיס, הטענה נגד אבוקסיס הייתה שהקבוצה הגנתית, שהקבוצה לא מפקיעה, שהוא עושה חילופים הגנתיים. בינתיים, מאז שאבוקסיס הלך, הקבוצה גם לא מפקיעה בכלל. נגד באר שבע הקבוצה שיחקה יפה, אבל עד ה-16, בתוך ה-16 לא ראית כלום.
גם במחצית השנייה נגד מכבי נתניה ביתר שלטה, אתה יודע, בסוף מישהו צריך להפקיע. וגם הסיפור הזה, אתה יודע, נכון שדור מיכה היה מצוין נגד באר שבע, אבל בסוף גם ירדן שואה באחורה, ואף אחד לא באמת מסכן את השאר. ואנחנו לא יכולים להגיד שביתר סיכנה בצורה מטורפת את באר שבע, אבל היא לחצה גבוה, והיא תמשיך לעשות את זה, גם נגד מכבי תל אביב. מה יצא מזה? בינתיים היא לא מפקיעה, אבל אני חושב שכבר, גם ששחקה מאחורה לא יצא יותר מדי, אז שווה לנסות ולהיות דומיננטי ממה שיש.
תגיד לי, ירדן שואה, אני קורא כתבה שלך בוואלה, מודדים לו את הזמן, או שמדליפים את הקילומטרה שהוא רץ בכל משחק, וזה עולה, כאילו, אתה יודע, כאילו זה הפרס.
יוני,
כאילו צריך ללכת, נו.
לא, כאילו זה...
אני אוהב תמיד לבדוק את הניידות בקטע, לא הממוצע, אם יש משהו חריג, למשל, הדיונה, הוא תמיד עובר את ה-12 קילומטר, זה מעניין.
תגיד, זה נותן נקודות בטבלה.
במקרה שירדן שואה, אני אומר לך, שהיו משחקים השנה, שהוא עשה 5.6, 6.1, זאת אומרת, הוא לא הגיע ל-9 פלוס, היה משחקים שהוא גירד את ה-8 קילומטר, וכן, אין מה לעשות, אם הוא לא היה לוחץ, אז הוא לא היה פותח בהרכב, הוא הבין את זה.
אבל מה אתה רוצה מירדן שואה? אתה רוצה מירדן שואה?
לא, אני לא רוצה ממנו, אני במבסוט מאוד שהוא עושה את זה.
תקשיב, על הכיפה כשהוא רץ, אבל מה שאתה רוצה מירדן שואה זה את השני פסים האלה הארוכים, שיעמידו חלוץ מול שוער. גם מסי הגדול, באמת אני נתלה פה באילן גבוה, לא רץ. אתה יודע, יש הרבה, אמר לי מישהו, תשים לב, תראה את מסי, הוא לא כל הזמן רץ. נכון שהשיטה של ברצלונה הייתה שמאבדים את הכדור, גם מסי צריך להתנפל ולהחזיר את הכדור חזרה. אבל רוב המשחק הוא הולך.
טוב, מה עכשיו אתה מתפזר לי למסי ולזה? נו, איזה השוואה, נו.
יש רק אחד, קודם כל מסי יש רק אחד.
בסדר גמור, אבל אני אומר, ללכת ולהתאפס על ירדן שוע, על הקילומטרים שהוא רץ.
מבסוטים עליו, מבסוט, אני אומר דבר כזה.
לא, כאילו, לא, אבל אלי צודק.
מה יקרה אם זה ילך ביחד, גם הקילומטר
הזה? לא, אבל אלי לא הסביר את עצמו טוב, אני אפרשן את אלי, אלי זה תעלומה בפני עצמה. הוא מתכוון שביג דיל, רץ 10 קילומטר, כל שחקן רץ היום 9, 10, 11 קילומטר.
במשחק, לא, אלי רוצה אומר, אולי עדיף לוותר לו קצת כדי שישים את הגולים.
שירות 8 קילומטר, כן, נכון, ולא יתעייף, כן.
יוני, אנחנו מכירים את
השחקנים שאוהבים כדור לרגל.
אז זהו, אז ברגע שאתם משחק עם דור מיכה ושוע, ברגע שדור מיכה בא לכדור, שוע צריך לעשות תנועה לעומק. אגב, וישפר לו בסך הכל עוד כמה גולים, מספרים, הוא רוצה בקיץ חוזה יותר גבוה, זה רק יעזור לו.
טוב, בוא נדבר רגע על הפועל תל אביב. משחק הליגה הקרוב שלה, פוגשת את את הפועל ירושלים. הפועל ירושלים בסוג של איזה תנופה, והפועל תל אביב גם כן לא מצליחה. הנה הבוקסיס שלך שאתה אומר למה פיתרו אותו, שר, אז
לא, הוא גם רץ להפועל תל אביב, אם אתה שואל אותי, הוא
לא, אז בוא נשמע.
זה לא עשה טוב לאף אחד, אמרתם את זה, זה לא עשה טוב לאף אחד מהצדדים, אבל אז בואו נגיד ככה, הפועל תל אביב שני משחקים אחרונים קטסטרופה, באמת. שני משחקים הכי חלשים של העונה, ולא במקרה יוסי אבוקסיס עשה אספה בסיום, יוסי אבוקסיס לא...
אבל זה היה כבר אספות, תגיד, מהאספות הם לא התקדמו.
לא, אבל אלי, אני אגיד לך מה, זאת אספה שההבנה שהמצב קטסטרופה, שאם ממשיכים ככה יורדים ליגה.
אופיר, אבל אתה דיווחת שאחרי ההפסד, מי זה המחזור לפני זה?
מחזור לפני זה, אני חושב שהיה לזה גם...
אתה כתבת שיום אחרי זה אבוקסיס כינס אותם לשעתיים ונתן להם על הראש.
לא, זה אספה על המשחק, אני חושב שאם מי שראה את המשחק הזה, הפועל לא ניסתה לתקוף, היא כל כך נבעלה כמה שהייתה חשופה, ששחקנים באמת, היא באה לגרד את הנקודה הזאת במשחק, היא פשוט הייתה כבר באיזה שלב, אני חושב, דקה 20-25, הייתה שמחה עם זה שהמשחק ייגמר בטקו. כי הרבה מאוד שחקנים, אני אגיד לך משהו, היה שחקן בקבוצה שהעביר מסר במחצית לצוות שאולי כדאי שהוא יצא, כי הוא לא מצליח לחבר שני פסים. זה מצב של חוסר ביטחון, שבאמת אני חושב שיש להם השבוע הפועל ירושלים, בסדר, הפועל ירושלים מבחינתה הוא מנמס מהגביה, אם מבחינתה היא מנצחת את שני המשחקים שנקרו
להם. על איזה שחקן אתה מדבר?
אני לא אגיד את השם שלו.
לא תגיד את השם, לא, תכבד אותו. הבנתי אותך, נעשה את הפתאום.
הם משחקים בשבת נגד הפועל ירושלים, ואם הפועל ירושלים מנצחת מבחינתה את שני המשחקים שנותרו, היא עושה פלייאוף עליון, זה משחק מאוד קשה.
תגיד, בוואלה, אתה תכתוב את השם שלו?
מה? לא, יש, יוני, אתה היית קצת יותר זמן ממני עיתונאי, ואתה יודע שיש סיטואציות שאתה לא יכול לרשום את השם שלו.
כן, לגמרי. תגיד, יש להם אחרי, אני מזכיר לך, אחרי המשחק הקרוב, יש להם את מכבי חיפה בחוץ.
מכבי חיפה בחוץ.
עכשיו, תסתכל על הטבלה, אופיר, פועל תל אביב עם 24 נקודות, המקום שיורד ליגה הפועל חדרה עם 22 נקודות. זה פחות ממשחק.
בגלל זה אני אומר, שאם הפועל תל אביב, הפועל, יש איזה משהו בתחתית שכולם בונים על החולשה של אשדוד, אבל מתישהו אשדוד גם תנצח. ואם הפועל תל אביב לא תנצח בשבת, סמי אופר לדעתי זה עבוד, נגד מכבי חיפה, אופיר. אז היא מגיעה לפלייאוף התחתון, בקטסטרופה.
אם אתה מחבר את הפועל תל אביב ירושלים, הרי שני המועדונים האלה בונים, על זה שאתה יודע, במאבקי הירידה הגדולים, הקהל פה יהיה השחקן ה-12 שלהם, וזה קרה כבר להפועל... וזה קרה כבר להפועל תל אביב בעבר. הבעיה שכרגע הקהל קצת יותר מלחיץ את הקבוצות האלה, מאשר, כמו שאתה אומר, שחקנים שם חסרי ביטחון.
מה מלחיץ, שהוא מועדד? מה מלחיץ?
אתה רואה, יוני, השחקנים לא חברים שני פסים.
אתה יודע מה, קבוצה שהקהל מלחיץ אותה, זה קבוצה שהיא לא מאומנת. זה הכל. שחקנים שמנלחצים מעידוד של קהל, או מקריאות בוס של קהל, זה קבוצה לא מאומנת. היא צריכה להתאמן לא רק על לרוץ בספרינטים וחמש על שתיים וביתות לשער. היא צריכה גם להתאמן במנטליות שלה להתמודד מול קריאות של קהל. הפועל תל אביב, צריך להגיד, ואומר את זה אופיר סער, את המשחקים האחרונים היו באמת מהגרועים שראיתי אותה בשנים האחרונות. זה מועדון גדול מדי שאסור לו לרדת ליגה, לא לו ולא לביתר ירושלים, כי הצבעוניות של הליגה הזאת בנויה על מועדונים כאלה, וזה נראה לא טוב, גם להפועל תל אביב, וגם לביתר ירושלים, ואתה יודע, כל השלוש מאחוריה, באמת, הם מועדונים שביחד, אתה יודע, ביחד מביאים 5,000 צופים למשחק. פה יש לך ספול תל אביב שיכולה למלא את בלומפילד, ויש לך בית ירושלים שיכולה למלא את טדי. אז אתה יודע, אתה אומר לי, הקהל מלחיץ. קהל מלחיץ שיש לך הרבה קהל שרוצה ניצחונות, אז בטח שהוא מלחיץ. תגיד, אופיר.
וקהל גם מודאג, זה משחקים שצריך לעמוד בלחץ הזה, אבל צריך לזכור, אם הפועל תל אביב תפסיד להפועל ירושלים, אני שם אותה עם חדרה ואשדוד, עם פוטנציאל יורדת שנייה. בית"ר ירושלים, אני חושב שממה שאני אומר, מרמת הכישרון שיש שם וגם יכולת, זה דברים מתחברו, אני חושב שבית"ר ירושלים לא תירד, אבל אני חושב שהפועל תל אביב בסכנת ירידה, גדולה יותר מביתר ירושלים, למרות שלהפועל תל אביב יש יותר נקודות.
אני אומר, ונסיים את השיחה הזאת, בזה שביתר ירושלים והפועל תל אביב לא בסכנה, ואחת מהשלוש, אשדוד, חדרה, אמל שירדו בפתח תקווה.
אשדוד או חדרה הצטרפו להפועל פתח תקווה, זה הריאלי.
זה נכון, בדיוק. אופיר סער, וואלה, תודה.
תודה לכם, חבר'ה.
לפני שנגיד שלום לאור שקדי, אהלן אור שקדי, חכה שנייה. ניתן קרדיטים, אני שכחתי בהתחלה, ניתן בשעה השנייה. סער פלסנר ועידן זנדני, אורחים ומפיקים. בני שאולסקי על הניהול השידור ב-103, ובצפון ב-104.5, בני אלפרין. איתי באולפן אלי סער, אהלן שקדי.
מה קורה?
אהלן שקדי, מה נשמע?
בסדר, הנה, עכשיו תראה, יש לו חיוך, הוא מתחיל לדבר על כדורסל.
יש הרבה ענייני כדורסל גם.
הוא גם רואה את המשחק במקביל, אני מניח.
כן, כן, כל הזמן המבט שלו לשם, לכן הוא שואל שאלות תלושות בענייני כדורגל.
בוא נעדכן, גליל עליון מובילה 17-6 על הפועל הפעולה. יוני, זה משחק שעד אתמול חשבו שהוא יהיה בכפר בלום, חשבו. אני לא יודע על סמך מה חשבו, אבל עקב באמת המתחים...
פיקוד
העורף אישר, זה בסדר, אבל אתה יודע, מעבר לפיקוד העורף יש פה שחקנים, יש פה אנשים שבאים עם פחדים, זה צריך לשחק כדורסל בסופו של דבר, זה לא לבוא ולקנות במכולת שם.
אז תן לו לשקדי להגיד.
אני רק אגיד דבר אחד, אני לא משחק הזה. קודם כל, המשחק הזה נקבע באזור שעה 11 ומשהו, נקבע שזה עבר הדרייבין. אני חושב, יש הרבה דברים מאוד מאוד מוזרים בניהול של הליגה בשנה הזאת. מאוד מוזרים. וזה שגליל עליון מאוד רוצה לצחק בבית, זכותה, אני גם מאוד מחזיק, ואני מחזיק להם אצבעות, החבר'ה האלה עוברים טלטלות לא אמיתיות. אבל יש פה, אמור להיות יושב ראש למנהלת, נכון?
אמור.
הוא הודיע, אני שמעתי אותו היום גם ברדיו בערוץ הספורט, הוא הודיע שלא יהיו משחקים בלי קהל, כל עוד יש אפשרות להערך עם קהל. ועכשיו הוא יתקפל שוב. והוא מתקפל שוב. אז או שהוא מנהל את הליגה, או שהוא אומר, אני לא יכול לנהל את הליגה. אי אפשר ככה. אי אפשר. גם אני שמעתי את היום ברעיון, מדבר על הקטע עם היורדות, תהיה יורדת, אני לא יודע אם יהיו שתי או לא.
מה זה לא משחק בלי קהל, שקדי?
לא, כי המשחק בכפר בלום היה אמור בלי קהל.
זה בלי קהל בכלל? אז איך הוא יישאר לזה? אז איך הוא יישאר לזה? נו, אז...
איך הוא יישאר?
בלי קהל לוקחים סיכון 100 אנשים ולא 3,000 אנשים.
לא, אני שואל אותך יוני, באמת, אם זה בלי קהל בכפר בלום, שישחקו כבר באשדוד, שישחקו בצמח. מה הם טלפון שחקים בלי קהל?
זה משחק בית.
איזה בית? תגיד, איזה בית זה לגליל עליון?
תקשיב, גליל עליון, אם גליל עליון יורדת ליגה, זה חוסר צדק ספורטיבי נקודה.
זה אני מסכים איתך.
הבנתי, בוא נתקדם בליגה שלנו. הפועל תל אביב ניצחה 99-80 את בני הרצליה.
משחק היה פחות מעניין, כן?
כן, תקרית פרנקו, עוזר המאמן ושדרית הקווים. בוא תן לנו תמצית של הדברים האלו, כאלי סער עולים אסוציאציות עכשיו בראש, מתקרית שהוא היה סקר אותה.
אני ואלי כבר דיברנו היום בבוקר על זה.
כן, אז תדברו גם עכשיו על זה.
בוא נגיד ככה, זה פעם ראשונה, היו הרבה תקריות בעבר, זה לא רק אלי. היו הרבה תקריות.
גם על יוני, אני חושב איזה מאמן כדורגל בעת עליו כדור, לא פעם?
לא, זה על המיקה. עליי נתן לי אגרוף.
אולי פעם.
שלמה שרף, נתן לי אגרוף בחזה.
נתן לך אגרוף?
ברור.
הנה, אתה רואה, אתה חושף את זה. איפה זה היה? בחדר הלבשה או מחוץ לחדר הלבשה?
במגרש עצמו. אין, אז לא היה חדר הלבשה. אם תופסים את המאמן
שהוא יורד. מה אתה אומר?
כן, לא אגרוף. צביטה כזאת בחזה.
ולמה לא הגשת תביעה, כלום, משהו?
מי אמר לך שלא הגשתי?
ומה קרה עם זה? אני לא זוכר שזה פורסם שהגשת תביעה.
זה היה ב-85. אתה זוכר הכל מ-85, אבל בוא נדבר על, על שקי הדיבור.
זה אולי פעם ראשונה או שנייה שדבר כזה קורה בשידור חי. עכשיו, אנחנו צריכים לשים את הדברים מצד אחד גם בפרופורציות, לא מדובר פה באלימות קשה, אבל וגם יש פה מקרה שלא צריך לקרות. המקום של שדרית הקווים, זה נועה פופלינגר, אני לא יודע אם הוא על איפה שהיא עמדה, אבל הוא עם המיקרופון בתוך התשתל.
שקדי, אבל מותר טיימאוט אחד להכניס מיקרופון לתוך הפסק זמן. אז מה...
אני אומר, המקום שלה הוא שם. איפה היא עמדה, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. עכשיו, אני גם, היום גם ניתחתי את הסיטואציה.
אבל פרנקו לא בן אדם אלים בעצמני.
חס ושלום, אני גם לא טוען שהוא בן אדם אלים. אבל יש פה עניין. אם דני פרנקו דחף שם פעמיים, הדחיפה הראשונה, אפשר לראות שאתה רואה אותו כאילו באיזשהו טירוף, אחרי שהוא צורח על הסכנים דוחף. אחרי זה הוא מסתכל, ודוחף עוד פעם. כאילו מה? מה זה? היה לך שנייה להתעשת על הפסות שעשית, ואתה ממשיך עם זה. עכשיו, הוא התנצל,
וגם הוא ביתרון כל המשחק, אני לא מבין מה הצבים.
הוא טוב שהוא, יש עליו המון לחץ, הוא מבין שהעונה הזאת היא עונה מאוד מאוד קריטית בשבילו בפועל תל אביב, אם הוא לא מסיים אותה כמו שצריך, יש סיכוי שהוא לא יהיה שם בעונה.
יש על זה צ'אלנג', יש על זה...
רגע, שנייה, בוא נעשה איזה קלוז... לאחורה ותספר לנו מה היה לך במקרה שאתה סיכרת, אלי.
הוא.
נו, דבר, מה הוא? המאזינים חכים.
אני שמעתי פודקאסט שלם על הסיפור הזה, לא?
כן. אוקיי. אפשר באמת פודקאסט שלם, יוני. אני אתן לך את זה בדקה, אני אשתדל.
לא, אתה תדייק בדקה. כך סטופר.
אני כתבתי מאמר שלפני פתיחת העונה שאומר שמכבי תל אביב לא הייתה צריכה להחתים את רדי סבצ'ורצ'יץ' מסיבות מקצועיות כאלה ואחרות. בדיוק יתרה מזלי שאת העיתון הזה הם קראו בטיסה, אז הייתי בעיתון הארץ, ותרגמו לו, והמטוס אומרים רעד כשהוא קרא את זה, לא מכיסא אוויר, והוא אמר שהוא יסגור איתי חשבון. שבועיים אחרי זה האימון הראשון של מכבי תל אביב אחרי שהם חוזרים, אני מגיע לאימון לסקר אותו, הוא באמצע שתיית המים קולט אותי בזווית שם, בבוקס הזה שהיה ביד אליהו, מגיע לשם, שולח לי שני אגרופים, ואני לא קם לספירה של 10. ג'אמצ'י, גודס ומוטי דניאל רצו כדי שהוא לא יבצע וידוע הריגה, והפיזיותרפיסט של מכבי אזורי בערב הביא לי קרח, ואני גם הגשתי תביעה במשטרה, גם הגשתי תביעה בבית המשפט, בסוף זה נגמר בפשרה, אבל הלכתי איתו עד הסוף, זאת אומרת, אין סרט כזה, הקטע הוא יוני, שלא מצאו אז סעיף בתקנון ניגוד הכדורסל להעמיד את השחקן לדין, אתה מבין?
היום לדעתי כבר יש, אני חושב שמה שאנחנו יודעים היום, הראשונים אולי היחידים שהגישו תלונה נגד פרנקו בנושא הזה היה איגוד העיתונאים. ממה שאני מבין, התובע אמור להחליט היום מחר מה לעשות, כנראה פרנקו יעמוד לדין.
בוא נתקדם, גליל עליון נגד אפולה
21-10 כרגע.
כן, תן לנו תוצאה. חולון ניצחה אמש אחרי
וואו, שלוש... וואו, זה הדבר הגדול, יוני.
כן, 112-108 את האקי אתונה.
להשאיר את הכובע בפני הפועל חולון. תשמע, כנראה שהסיכוי שלהם לעלות סיבוב בצ'מפיונס ליג, בגלל המשחק המקביל אתמול, הוא נמוך.
חולון נותנת עונה הירואית, שקדי. ממש. עם פצועים, עם מאמן חדש כביכול.
אני חייב, הסיפור פה, עם כל הכבוד ל... להפועל חולון, הסיפור פה זה עמית שרף. באמת, לבוא למאמן, למערכת שמרגילה להישגים, ולמאמן בשנה הראשונה שלו, ואתה יודע, כבר היו מאמורות והכל, וזו סיטואציה קשה מאוד, אתה רואה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, יורקות דם בטיסות האלה, וגם חולון, לא פשוט לה, וזה מועדון יותר צנוע, חצי מהתקציב בהפועל תל אביב בערך.
שליש.
לא, אני...
שליש, יוני.
אמר לי איתן אנציאנו בערך חצי.
לא, עזוב. אתה לא קראת את התקציב החדש של הפועל תל אביב, אז שקדי. הוא 35-40 מיליון שקל.
ממה שאנציאנו אמר לי, 17 חולון.
טוב.
אנחנו חולון פשוט הירואי, כל כך הרבה פצועים. בוא נגיד, אייק זה קבוצה יקרה. יש שם שחקני NBA. וחולון בסוף מנתח את המשחק. עם דרוק רופורד, שהוא פה רק כי הוא מנסה להשיג את האזרחות, כן? בניב מסגע ויותם חנוכי. זה מנצחים למשחק בסוף. כל הזמן חולון מתחזקת ולא מוותרת. שמע, זה באמת להסיר את הכובע בפני כולם שם.
בוא נסיים את השיחה בהפועל ירושלים, פותחת הערב ב-10 בלילה את הסיבוב השני בשלב הטופ 16 בליגת האלופות של פיבה, כשהיא מארחת את טנריפה.
מתארחת בטנריפה,
נכון, טעות שלי.
שאלה גדולה סביב המשחק הזה, 10, עם החבר'ה המבוגרים וטנריפה הם משנים בשעות האלה. אבל
לא, שם זה 8, שם זה שעתיים אחורה,
תשע, אבל טנריפה היא באמת קבוצה מבוגרת מאוד, קבוצה שהרבה אחרי השיא שלה, ועדיין עד שירושלים נתנה לה בראש לפני בחודש שעבר, היא הייתה בריצה לא אמיתית, כן, של ניצחונות. היא קבוצה מאוד מנוסה, אני מניח שההפסד שלהם לירושלים בסיבוב הקודם יושב להם טוב טוב בראש, אנחנו נראות את המתנפלים. ירושלים לא בתקופה טובה, הניצחון ההוא על טנריף היה הפיק שלהם לפני שהם הצליחו לצלול.
בשפת המשנה זה אין היוצא מן הכלל מעיד על הכלל, המשחק עם טנריפה היה.
לא, אבל דווקא אז הם היו דווקא בתקופה די טובה.
אבל אז גם הם הפסידו, הם באו מהפסד בקריית אתא למשחק הזה.
מאוד מעניין אותי לראות איך הם מופיעים למשחק הזה. אם הם הפסידו, יקבלו פה בראש, יכול להיות משמעותי להמשך.
שקדי, בוא נדבר על מחר, על היורוליג, מכבי תל אביב נגד ג'לגריס.
משחק חשוב מאוד, מכבי. ז'לגיריס איבדה סיכוי אמיתי לעלות סיבוב, ומכבי מגיעה בסדר למשחק, בלי סורקין, בלט 50-50 לכיוון הכנס הפקט, לפי מה שאני מבין. ושמע, בסוף ז'לגיריס היא לא קבוצה גדולה, היא עשתה כמה ניצחונות בסיבוב הזה עם טרינקיירי על הקווים, אבל היתרון הוא משמעותי עבור מכבי. אם מכבי תבוא לצאת המשחק הטוב שלה, היא אמורה לנצח אותו.
אם בעונה כזאת היא מכבי תל אביב תגיע על הטופ 8, זה
לא, זה לא טופ 8, יש טופ 6.
טופ 6, אבל עכשיו היא קורא במקום שמיני, נכון? שביעי,
תשיעי. מכבי המקום הריאלי שלה הוא 7-10, אין מה לעשות. לדעתי ככה היא תסיים גם את העונה הזו.
מה זה 7-10? בגלל המלחמה או בגלל
ה... זה פליין.
לא, אני שואל
אם זה רק... גם בגלל המלחמה, יוני, אתה צודק. הביתיות פה שווה כמה ניצחונות.
אין ספק, אני חושב שמכבי בסוף הפער שלה זה הפסד אחד כזה נגד אולימפיאקוס שהפסידו שם, שיכול לראות את ההבדל שלה.
נכון?
כן, בסוף.
טוב, חבר'ה.
רגע, עוד שאלה, יוני.
לא, אין עוד שאלה. יש הנחיות, יש לי עידן דני על הראש.
טוב, בסדר.
אורש קדי, וואלה, המון תודה.
תודה לכם, תודה.
כל טוב.
תודה. עכשיו אנחנו אומרים שלום לאופיר סער, וואלה ספורט. אהלן.
אופיר סער הוא חבר שלי, אבל זה לא אני.
הלו, אופיר דיברנו, מה קורה פללי?
אתה רואה, אתה מלחיץ, אתה לא נותן לי לעבוד בקצב, רענן ברנובסקי ספורט אחד.
אם זה אופיר סער, אני מוכן, זה בסדר. הלאה, נערב טוב חברים.
חברים, מכבי נתניה מנצחת את 2-1 את הפועל ירושלים, ועולה לרבע הגמר, הגרלה מחר בשעה 2, בוא תספר לנו מה הולך שם במועדון, ה-ups and down הזה בנתניה.
שמע, צריך להזכיר שנה שעברה הקבוצה הגיעה לגמר הגביע, כך שמבחינתם, אתם יודעים, זה היה סוג של המשכיות מהעונה שעברה, אבל היה להם חשוב מאוד, בעיקר אחרי שבליגה הקבוצה קצת מזייפת, קצת בלשון המעטה, עם 6 הפסדים בשבעת המשחקים האחרונים. אני חושב שהרבה מאוד לחץ השתחרר.
זה קורסת, אפשר לקרוא לזה.
כן, כן, אמרתי בלשון המעטה. אני חושב שהניצחון הזה אתמול שחרר הרבה מאוד לחץ, גם בעיקר בצורה שבה הוא הושג, אחרי הערכה ואחרי שהיה נדמה שהפועל ירושלים משתלטת על המשחק, בטח בחצי השני, הייתה ראויה לנצח. לחצה את נתניה ברבע שעה האחרונה, הכדורים שם שרקו ברחבה של עומר נירון. בסופו של דבר, בכדורגל כמו בכדורגל, שאתה לא מפקיע, אתה סופג, ונתניה יצא קצת אחרת להערכה, עם הרבה מאוד אנרגיות, עם כמה שהם עוד יכלו, אתם יודעים, בסוג של הרבה שחקנים שככה גמרו את המשחק הזה על הדשא, אבל אני חושב שזה ניצחון ששחרר הרבה מאוד לחץ, ועכשיו העבודה של גיא צרפתי תהיה להביא את הביטחון הזה, ואת המורל הזה מהניצחון גם לליגה.
כן, כי מכבי נתניה, אתה יודע, רחוקה 3 נקודות מלרדת ליגה.
והמשחק הבא שלהם הוא באשדוד נגד ממסמך אשדוד שנלחמת על החיים שלה, והמשחק אחרי זה נגד הפועל חדרה. זאת אומרת שמבחינת מכבי נתניה, הפלייאוף התחתון מתחיל בשבת למעשה.
מתחיל, נכון, מתחיל.
ולכן אני לא בטוח שבמכבי נתניה גם השחקנים הם סוג שחקנים שאתה מכין לקראת, או קבוצה שאתה מכין לקראת קרבות תחתית.
רגע, רענן, שנייה, אני רוצה להגיד משהו לאלי שר, אתה מבין למה ביתר לא תירד? כי יש לך את נתניה נגד חדרה, נתניה, הם בתוך עצמם שם כבר התחילו את הפלייאוף.
יוני,
אני לא ראיתי את ביתר לוקחת נקודות, יוני, זה הולך להיות פלייאוף מטורף.
הולך להיות פלייאוף מטורף, זה נכון.
זה הולך להיות פלייאוף עם קבוצות כמו נתניה והפועל תל אביב וביתר ירושלים, ותזכור שאחת מבין השלוש.
ביתר ירושלים לא ניצחה שנה את הפועל פתח תקווה, השאירה שם ארבע נקודות, על מה אתה מדבר איתי? בחייך, איפה אתה חי? מה יש בביתר ירושלים חוץ מהשם, יוני? מה יש? לא באמת, מה יש שם?
זה פלייאוף השנה שאף קבוצה לא יכולה להרגיש בו בטוחה, כי יש הרבה קבוצות שיכולות לתת פייט, ואל תשכחו שאחת מבין ריינה, סכנין, פתח תקווה, שהן קבוצות מצוינות, אחת מהן לא תהיה בפלייאוף העליון. זה אומר עוד קבוצה חזקה בפלייאוף התחתון, והולך להיות השנה פלייאוף שאנחנו לדעתי לא זוכרים הרבה מאוד שנים.
רענן, אתה לא מתפלא עליך, יוני, אתה רואה הרבה כדורגל. ראית את הגול שביתר קיבלו נגד באר שבע?
רענן, אתה לא רוצה שאני אקרא לך אופיר, נכון?
לא, לא.
רגע, מכבי פתח תקווה מנצחת את הפועל חיפה 3-0, קורת אותה, עולה לרבע הגמר.
נכון.
וביום שבת, דרבי.
דרבי, אז תקשיב, קודם כל מה שרן קוז'וק עושה השנה במכבי פתח תקווה, זה באמת כאילו כבר נגמרו הסופרלטיבים, ואנחנו עוד לא לפני סוף העונה. צריך לזכור שפתח תקווה קיבלה בשבת סוג של מה זה סתירה, קיבלה אגרוף ממכבי תל אביב, ועם ההשפלה הזאת של 4-0 שהיה צריך להיות 6-7, הגיע למשחק סופר קשה מול קבוצה שבשבת ניצחה בנתניה ובאה עם הרבה ביטחון, ורן קוז'וק עם הרכב קלעים, כי הרבה שחקנים היו חסרים לו, כולל טוקלומטי וכולל ניבי יהושע, הקשר מקבוצת הנוער, והם באים ועושים שם משחק פשוט חסר טעויות, ובאמת משחק כמעט על גבול המושלם, מנצחים 3-0 את הקבוצה של רוני לוי, וכמו שאמרת, דיברנו על הביטחון שהניצחון צריך לתת לנתניה בליגה, אז מכבי פתח תקווה מגיעה לדרבי פתח תקווהי, שחוץ מהיוקרה העירונית שאנחנו מכירים... מכבי פתח
תקווה היא קבוצת גביע כזאת, אתה יודע, אני זוכר אותה ב-2001, מנצחת את מכבי חיפה ברמת גן 3-2, אני זוכר אותה ב-2005, גם מגיעה...
אתה זוכר אותה זוכה בגביע?
בגביע
לא.
זה 20 שנה אחורה, אבל
זה כבר נוסטלגיה. הפועל רמת גן היא יותר קבוצת גביע.
בסדר, זה כבר נוסטלגיה, זה גם לא, אתה יודע, זה לא ייתן להם אפילו חצי בישול בליגה בשבת, כאילו.
מה שכן...
זה כן ייתן להם הרבה ביטחון, וכן ייתן להם הרבה כוח.
לא, רענן, הסיפור פה זה בין המאמנים הרי. הרי בן אילם אמר לפני איזה חודש...
לא נתת לי להגיע לזה, ברור. הקרב בין בן אילם ורן קוז'וק, שאתם יודעים, מאחורי הקלעים הייתה סוג של, לא נקרא לזה מלחמה, אבל לא מעט דם רע עבר בין הצדדים, למרות שכל צד ניסה כאילו כביכול כלפי חוץ לשמור על איזה סוג של ג'נטלמניות, אבל אני חושב שגם במכבי פתח תקווה לא שוכחים לבן אילם את האמרה מלפני שבועיים, שמכבי פתח תקווה עוד חיה על ה-15 נקודות שאני הבאתי להם, ככה הוא אומר באחת ממסיבות העיתונאים, ובכלל הדרבי הזה בפתח תקווה מעורר הרבה מאוד אמוציות, גם בקהל, גם בקרב שחקנים, ועכשיו זה גם יהיה קובע למכבי פתח תקווה על הקרב בפלייאוף העליון, זאת אומרת, יהיו לזה משמעויות גם
חלק את הפועל פתח תקווה. אני לא מכיר, אני רוצה רגע להתעכב איתך ברנובסקי, על המאצ'אפ הזה בין בן אילם לקוז'וק. אני לא מכיר את קוז'וק, אבל אני מכיר את בן אילם. בן אילם, מה שאני מכיר, כן? אני איש צנוע, איש הגון, איש מקצוע.
איש מקסים, מנץ'.
איש מיוחד במינו. לכן כל מי שאומר עליו שהוא יוצר איזשהו דמורליזציה בינו לבין קוז'וק מלחמה.
לא, אבל זה משהו שהיה.
לא, אבל הייתה לו אמירה לא במקום.
מה היה? בנו איזה סיפור שבן אילם לא היה מעורב בו בכלל.
לא, יוני, היה פעם אמירה לא במקום.
מה אמירה?
בן אילם אמר שמכבי פתח תקווה חיה על ה-15 נקודות שהוא צבר. אבל בינתיים קוזרו 20.
בוא, רק שנייה. תיאורטית, ה-15 נקודות שהוא צבר, לעומת ה-14 שנוספו, זה חי עליהם עד לפני חודש.
שנייה, יוני, אנחנו מדברים על זה שיכול להיות שיש אנרגיות פחות טובות, נקרא לזה ככה, לא, לא, לא נעשה פה מלחמות ברדיו בין שני המאמנים האלה, והטענה הייתה שכשהם עבדו ביחד...
לא, אני בעד מלחמות, אבל בן אילם לא יכול להילחם, אני מכיר את האיש.
כשבן אילם בעצם עזב את מכבי נתניה ורן קוז'וק נשאר, אז היו דיבורים משני הצדדים, אחד אמר שהשני חפר לו, והשני... אז אני לא הכרתי את זה בזמנו, ואני מסקר את מכבי נתניה, אני לא מכיר את זה. אלה הקולות שנשמעו משני הצדדים וגם מסביבת המועדון, נקרא לזה ככה. בסופו של דבר, שני מאמנים שראויים להיות מאמנים בליגת העל, בטח רן קוז'וק שעושה, עוד שנייה מביא את מכבי פתח תקווה מהתחתית אל הפלייאוף העליון, גם בן אילם, אתם יודעים, יש לו משימה עכשיו להשאיר את הפועל פתח תקווה בליגה, אז גם הוא יצטרך
להיות בציו.
מרנובסקי, אי אפשר לעצור אותך. תודה רבה לך.
במסגרת המגבלות הזמניות.
כן, על הכיפק, תודה לך.
להתראות, ביי ביי.
אלי, אנחנו יוצאים לסוג של דקה, הפסקה, פרסומות וחוזרים. חזרנו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן.
אהלן עוזי.
ליגת אלופות, משחק הגומלין, משחקי הגומלין אמש, פריז מנצחת 2-1 את סוסיידד, ובאיירן מינכן 3-0 את לאציו, מוחקת פיגור של שער, מהמשחק הראשון, תן לנו את האינפוט שלך לתוצאות, אבל זה היה צפוי, נכון?
תשמע, סן ג'רמן זה היה צפוי, ניצחו בבית, סוסיידד לא ברמה שלהם, אמבפה הראה שוב, שעם כל ה... וגם הראה שוב ולואיס אנריקה כביכול לא בסכסוך, התחבקו וכולי, כל אחד דיבר על השני אחרי המשחק, אמבפה שם שני שערים, הקבוצה ניצחה, זה הכל בסדר, זה היה צפוי. בעצם כאילו כן היה צפוי, אתה יודע, מבחינת יחסי מורים וכו', אבל הם באו בלחץ מאוד מאוד גדול, הפסידו ברומא, אחרי שהם מעשית הפסידו את האליפות, 10 הפרש בגרמניה, אז בדיעבד כן, אבל ראית את הלחץ, ואתה יודע מה, אם לא השוער של לאציו וההגנה שלה, נכון, 3-0, היה לבעצם קשה, הגולים היו... חלקם בגלל טעות שוער, חלקם בגלל טעות הגנה, בסוף ארקן עשה את שלו, תומס מולר עשה את שלו, ביירן שנה חמישית רצוף ברבע גמר, 12-13 שנים אחרונות ברבע גמר, הקבוצה שמסורת שלה באירופה כמובן מאוד מאוד גדולה, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד, לאציו שהיא קבוצה מקום ככה שביעי, שישי, שמיני באיטליה, זה לא באמת המבחן של ביירן באירופה. לאציו זה קבוצה
שלא הייתה... אגב, במשפט אחד רק אומרים, אבו פני אומר, פיורנטינה זה קבוצה לא פחות...
רגע, אתה לפיורנטינה, הלו.
לא, כי הוא דבר על לאציו, רגע, שנייה, תן לי רגע. עוזי, יגיד לי אם באמת משוות כוחות.
מה, לאציו יותר טובה
משהו? לא לאציו, פיורנטינה אני מדבר.
פיורנטינה עם מי?
עם חיפה.
פיורנטינה עדיפה על מכבי חיפה. בסוף, גם שפיורנטינה בסוג של משבר, זה קבוצה...
אוקיי, בוא נעבור...
רגע, שנייה, יוני, תן לי רגע להתמקד על אתמול, על מה שהיא עם אנריקה ואמבפה. עוזי, זה נגמר לדעתך... זה
לא נגמר, כל יודע,
זה משהו שמזכיר לנו את קלינגר ונימני, מה זה נראה לך?
הם דיברו, הם התחבקו אחרי המשחק, דיברו זה בזה, יש שם מתח בחדר הלבשה, זה לא נגמר, אתה יודע, שמנצחים זה לא, אם סן ג'רמן עכשיו פתאום אפה נגד ביירן סתם ברבע, לא יודע מה תהיה הגרלה, אז פתאום יצאו דברים מזה, בסוף, הכל תלוי ב...
אנריקה אומר, עוזי, אם אני רוצה פעם לאמן בריאל מדריד, הם בפה יכול לסדר לי את זה, זה הכל, אז עדיף לגמור איתו יפה. הם
בפה יכול לסדר לך כנראה גם להיות שר בממשלת צרפת, או שגריר בקטר.
נכון.
נכון, בוא נדבר על מנצ'סטר סיטי, קופנהגן, הנחצים ששמענו מקודם מהאנליסטים של ווינר, זה מטורפים, זה באמת ההבדל?
תשמע, מנצ'סטר סיטי, הקבוצה הכי עשירה בעולם, קבוצה שהיא אלופת אירופה, אלופת אנגליה, הליגה הכי טובה בעולם, מה שאתה לא רוצה. קופנהגן היא מקום 16, מתוך ה-16 שעלו מבחינת תקציב, מבחינת רמה וכולי, הם עשו דברים מאוד יפים בשלב הבתים, עברו את מנצ'סטר יונייטד וגלת הסראי, זה מאוד מאוד יפה. אבל בסוף ארלינג הולנד שווה כמו כל הסגל של קופנהגן כפול שניים. אז כן, ובואו נזכור שסיטי ניצחו 3-1 בחוץ, זה משחק בית, אז צריך שיקרה משהו באמת יוצא דופן ברמות מטורפות כדי שהיחסים האלה לא יממשו את עצמם.
תגיד, אם שואלים את פפ גוורדיולה להגיע לגמר ליגת אלופות או לקחת עוד אליפות באנגליה, מה הוא מעדיף? נותנים לו לבחור רק את שתי האפשרויות, אחת מהשתיים.
גמר או לקחת את צ'מפיונס?
לקחת אליפות, לא לגמר, לא עוד צ'מפיון. גמר ואליפות באנגליה.
אם אתה לא מבטיח לו זכייה בצ'מפיונס, אני חושב שלקחת אליפות. בטח שהמרוץ עכשיו הוא משולש וזה. אם אתה אומר לו לזכות בצ'מפיונס, אז הוא לוקח את הצ'מפיונס בק טו בק, זה משהו חזק.
משחק הבא, ריאל מדריד נגד לייפציג, ריאל ביתרון של שער אחד?
משחק משחק יותר קשה, אבל ריאל, כמו שאמרת, הם בבית, הם יתרון. אגב, היום זה יום הולד 122 של המועדון, בטח תהיה חגיגה בברנבאו. על הנייר, ריאל מדריד, אתה יודע, היא לא אמורה להפסיד בבית ללייפציג, אז גם אם היא לא מנצחת ועושה רק טקו, היא אמורה לעלות לרבע הגמר.
בוא נדבר רגע, אתה יודע שאני אוהב לדבר על מפלצות, אתה מכיר אותי? הלנד הולך, עוזב את הסיטי?
אני לא חושב, אני לא חושב גם שיש, אתה יודע, הדיבורים האלה על ברצלונה, כאילו הקונטרה לאמבפה בריאל עונה הבאה, הם יפים, קודם כל, אני לא בטוח שהוא מתאים לשיטה של ברצלונה, זאת אומרת, הוא כמובן יכול להצליח בכל מקום, בכל קבוצה או מפלצת, ובוודאי ובוודאי, ברצלונה עם כל הבעיות הכספיות,
אז מה, זה פייק?
עוזי, זה מה שאני רוצה לשאול.
אני לא רואה אותה מצליחה לשלם לו, עכשיו יש לו חוזה, זה לא כמו אמבפה שבא בחינם.
היא יכולה לשלם יותר מאשר סיטי, מה פתאום?
לא, אז אני אומר, אני לא חושב, בגלל כל הדברים האלה ביחד, אני לא רואה, אני לא רואה את זה.
הוא לא מכחיש, הוא לא עושה, אתה יודע,
על הכיפק שהוא מחוזר,
למה שהכחיש? אם מדברים עליך שכולם רוצים אותך, אז למה שתכחיש דבר כזה?
לא, אז תגיד, אני רוצה אולי יותר כסף מהסיטי בשנה,
שיפתחו לי את החוזר. לא, למה שיסתבך עם גרבי רבים הסיטי, הסיטי זה קבוצה חשירה בעולם. מבחינתו הוא שומר על עמימות והוא צודק.
הבנתי, עוזי, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, תודה.
תמיד.
גיל ברם, אהלן.
אהלן, ערב טוב.
מברוק גיל.
תודה רבה.
כן, אלי, אתה רצית לדבר עם גיל ברם? אמרתי לה, אני מחכה לשיחה עם גיל ברם.
בוודאי, קודם כל מברוק גדול, תקשיב, עלו לרבע גמר גביע, זה לא קרה כבר 12 שנה, והבעיה איך הוא היום, איך הוא היום קם בבוקר, שהוא רואה שכל הקבוצות רוצות לקבל אותו בהגרלה.
אני קם באהבה גדולה. אני מקווה ש... אני לא כל כך בטוח שהם ירצו אותנו אחרי המשחק, אבל זה לא שהם רוצים אותנו לפני המשחק.
כן, אבל זה
לא... זאת אומרת, קבוצה טובה דווקא, אבל גיוני שירצו אותנו, סך הכל קבוצה מליגה לאומית, הם קבוצות מליגת העל. בסדר גמור.
אבל זה נותן לכם איזשהו, אתה יודע, איזשהו יתרון לקראת המשחק, כאילו שכולם רוצים אתכם, אתם החלשים, אנחנו... זה הגרלה קלה, זה נותן... באיזשהו מקום הביאו אתכם למפגש הבא רגועים. אין לכם מה להפסיד.
קודם כל, בהחלט כן. אני גם חושב ש... אני חושב שגם בבית אנחנו קבוצה חזקה השנה. גם היינו בליגת העל לפני שנתיים, יש פה קבוצה טובה השנה.
אבל פה נגעת בנקודה, גיל, שמשהו לא בסדר, ואני לא יודע אם אתה חבר בהנהלת ההתאחדות או כן או לא.
במינלת.
במינלת. תגיד, איך זה יכול להיות בכדורסל, ברגע שמוגרב, אז... אני כבר לא מדבר שהשיטה השתנתה בשנתיים האחרונות. ברגע שקבוצה מליגה ראשונה מוגרלת עם קבוצה מליגה שנייה, אוטומטית הקבוצה מהליגה השנייה מארחת.
נכון, נכון, נכון.
אבל אני שומע שקבוצות מליגות נמוכות רוצות את הכסף, והן לא רוצות לעלות. כאילו, הן רוצות שזה יהיה בבלומפילד או בסמי אופר, והן לא רוצות לארח את מכבי חיפה, נגיד, או מכבי תל אביב במגרשים של 2,000 צופים.
קודם כל, הם רוצים, לא רוצים. אם זה היה החוק, היינו שמחים.
למה אתם לא משנים את החוק?
אני לא יודע, אני חושב שפעם דיברו על זה ולא עשו עם זה כלום למען האמת, אבל גם זה מאוד לגיטימי לרצות לקבל את מכבי חיפה או מכבי תל אביב בבתים שלהם, כי אתה יודע, קבוצות מהליגה השנייה, קבוצות מהליגה השלישית, הם לא עושות כאלה הכנסות גדולות במשך השנה, ופה זה יכולה להיות הכנסה טובה, במיוחד שאתה כבר מגיע לשלבים של רבע גמר וחצי גמר, אבל עוד פעם אני אומר, אני מבחינתנו, אנחנו... אם יש הרבה אפשרויות שאנחנו נהיה בבית, דרך אגב, אני מסתיר לכם שנה שעברה, היינו בגביע נגד מכבי חיפה, הם בקושי ניצחו אותנו 1-0. בגביע בנוף הגליל.
כן. תגידי רגע, אפרופו כולם רוצים אותך, את מי אתם רוצים?
הלאה, אין לנו יותר מדי בחירות. החבר'ה שלי היום אמרו שיש אפשרות שאפשר לעבור גם לחצי הגמר. אני לא יודע, אין לנו פה, אנחנו מי שיבוא, אנחנו נשמח. אתה יודע, להגיד לך היום סתם דוגמה, אני רוצה את קריית שמונה, כי הם באותו ליגה כמו שלנו, וואלה לא, הם גם קבוצה מצוינת. ואתה יודע, לפעמים כשאתה משחק נגד קבוצה מליגה יותר בחירה, יש לך גם יתרון מבחינה פסיכולוגית, מבחינת ההכנה של המשחק. אז אני באמת אומר לכם שלדעתי, ימים יגידו, שלא יהיה קל, אם המשחק יהיה בנוף הגליל, לא יהיה קל לאף אחד נגדנו.
איך אתם שורדים את השנה המורכבת הזאת?
אנחנו בסדר סך הכל, אנחנו עשינו כל מיני התאמות בגלל כל הסיפור של המלחמה וההפסקה באמצע העונה, ועד שהזרים שלנו חזרו חזרה לארץ. סך הכל אנחנו בסדר מבחינה כלכלית, ומבחינה מקצועית אני חושב שזו עונה מאוד מפוספסת מצדנו.
למה? מה, חשבת לעלות ליגה?
אני חושב שיש לנו קבוצה מצוינת, ולראיה כל המשחקים נגד הגדולות, נגד בני יהודה, קריית שמונה, טבריה, שלא נפלנו מאף אחד מהם, וגם היינו יותר טובים מהם, והיה לנו כל מיני פקשושים בדרך, אבל אני חושב שהשנה בליגה הקיימת יכלנו לעלות, כן. בהחלט כן.
זה כבר מאוחר, אתה אומר.
אני לא אומר שזה מאוחר. מי שזוכר את ההיסטוריה של הכדורגל, אז לפני 3-4 שנים היינו
בתחילת... לא, אבל אתה 10 נקודות מהמקום השני.
נכון, ואנחנו, זה בדיוק מה שאני בא להגיד, לפני 4 שנים, לדעתי היינו בפרש, היינו, הובלנו את הפלייאוף העליון ב-10 נקודות, בתחילת הפלייאוף העליון מכפר סבא, ובסוף לא עלינו ליגה וכפר סבא עלו. זה ליגה הזאת, זה ליגה משוגעת. כן. אנחנו צריכים להגיע לפלייאוף העליון, כשאנחנו רחוקים ממקום שני, משהו כמו 5 נקודות, 4 נקודות אם נצליח, ויש לנו משחק נגד בני יהודה בבית, אם אנחנו נצליח להגיע למקומות האלה, כלום לא מאוחר, אבל... בסדר, גם אם לא, זה לא, יש לנו קבוצה צעירה, קבוצה טובה, זה לא היה המטרה שלנו בתחילת השנה.
לא היה מטרה לחזור לליג, לעשות עוד איזה עלייה לליגת על?
לא, לא השקענו פה, תשמע, זה לא, גם מבחינה של, יותר היה לנו חשוב, למרות שאני לא מאלה שמונה קבוצות, ודברים כאלה, אנחנו לא בסולל מונה, אבל המון המון חבר'ה צעירים יש לנו בקבוצה, המון. יש לנו קבוצה מאוד צעירה, ותודה. אני מעריך שאנחנו נקנה את הפירות בהמשך.
שיהיה לכם בהצלחה, ואלה שרוצים אתכם ומצהירים שהם רוצים אתכם בשלב הבא, בוא נראה מה יהיה איתם.
נדבר אחרי הרבע כמר.
גיל ברם, המון המון תודה על השיחה
הזאת. תודה יקיריי, ביי.
ביי. אסף אקרמן, ערוץ הספורט, אהלן.
אהלן, ערב טוב.
פיורנטינה, היריבה של מכבי חיפה בקונפרנס ליג, מקום שמיני בליגה האיטלקית. במחזור האחרון טקו 0-0 עם טורינו, תן לנו מה אתה יכול לתת לנו עליה.
אני יכול לספר לכם שקודם כל פיורנטינה מאז תחילת 2024 היא קבוצה מאוד מאוד לא יציבה. כמובן הקבוצה שהגיעה בשנה שעברה לגמר של המפעל הזה והפסידה אותו. אבל זה אחת המטרות שלה באמת להתקדם ולקחת בסופו של דבר את הקונפרנס ליג. אבל באמת התוצאות של האחרונה הן לא טובות. אפילו הנשיא של הקבוצה היה צריך להוציא מכתב לאוהדים. קצת בעצם להסביר את המצב ולבקש ממנה להירגע ולא לא למחות. אני חושב שהמשחק הראשון הולך להיות מאוד מאוד קריטי עבור מכבי חיפה, כי מתחילת 2024 פיורנטינה לא ניצחה אף משחק חוץ. אם אנחנו מסתכלים בכלל על העונה הזאת, אז היא ניצחה רק 5 פעמים מתוך 20 משחקים בחוץ בכל המסגרות.
אף משחק חוץ באירופה או בליגה שלה?
לא, בליגה אף משחק חוץ ב-2024.
בסכנת ירידה אמיתית, נכון? נדמה לי נקודה 2 מהקו האדום.
מי, פיורנטינה?
כן.
לא, פיורנטינה מקום שמיני, כמו שאמרת, במקום בטבלה האיטלקית, אבל העניין הוא שהיא...
נכון, נכון, התבלבלתי, כן, עם 42 נקודות, כן.
הכל בסדר, הכל בסדר.
פיורנטינה זה, אתה יודע, מועדון עם מסורת, הרי אם אני לא טועה, בתי גול שיחק שם, נכון, בטיסטוטה, השחקן הכי גדול אי פעם.
יש שם שורה ארוכה של שחקנים.
לא, בטיסטוטה אבל היה הכי מוכר, לא? אם אני לא טועה.
היה בטיסטוטה, רוי קושטה גם כן שיחק שם, היו שם עוד כמה שמות מאוד, פרנצ'סקו טולדו, כשוער.
אליפויות היא לא לקחה, אבל...
שתיים יש לה, לדעתי.
יש לה?
אבל היא קבוצה מסורתית.
אבל שנה שעברה למשל היא הגיעה לגמר הקונפרנס, אם אני לא טועה, נכון?
נכון, כן, היא הגיעה לגמר הקונפרנס.
כן, הוא אמר את זה.
זו קבוצה שיש לה מסורת, איטליה יש מה שנקרא את הסטה סורלה, את שבע החיות קוראים לזה, זה שבע הקבוצות הגדולות, שפיורנטינה נמצאת בתוכן, היא לא אינטר,
זה קבוצה טיפוסית של הליגה הראשונה, נכון? לא אחת שמתנדב.
לא, לא, לגמרי, ותמיד בין האמצע למעלה.
נגיד לי רגע, אם אתה רוצה לעשות השוואה, ואתה יכול לעשות לי את ההשוואה, בין מכבי חיפה לפיורנטינה, לא בכספים עכשיו, בעלויות, כמה שווה כל שחקן שם וכמה שווה כל שחקן בחיפה, זה אותה רמה, זה שתי רמות מעל, זה רמה מעל, בוא, תן לי איזה תמונת מצב, כי אבו פאני תשתש פה אומר, את כל האוהדים.
הייתי אומר שזה רמה וחצי מעל, אני לא הייתי אומר שזה, כישור, למכבי חיפה יש באירופה היא מתעלה, ואין מה לעשות, כשמכבי חיפה משחקת נגד מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, סליחה שאני דווקא בוחר בקבוצות האלה, קבוצות תחתית, זה משחק שהוא אחר מול קבוצות שהן ברמה יותר גבוהה, ואנחנו גם רואים אותה מצליחה, למרות לפעמים שזה תוצאות אולי מינימליות, אבל היא עושה את העבודה שלה כדי לעלות ולהפיל השלבים הבאים. זה רמה וחצי שתיים מעל, אבל זו קבוצה שאתה כן יכול לתפוס אותה בימים לא טובים. אם אנחנו מסתכלים כרגע על ממוצעי הנקודות שהיא אוספת, לעומת ממוצעי הנקודות שהיא מאבדת, זה כמעט שוויוני, היא סופגת ברמת ממוצע מעל גול למשחק, וכובשת פחות משני שערים למשחק. אז זה לא קבוצה כל כך מאיימת כרגע. כן, יכול להיות שפתאום ההתפוצצות שלה דווקא תגיע על מכבי חיפה. כי יש לה את השחקנים לעשות את זה, כן? אבל היא פגיעה. פיורנטינה היא קבוצה פגיעה. ומכבי חיפה תבוא בסי שלה, אז היא יכולה בהחלט לעבור אותה גם כן בשני משחקים. למרות שוב, זה...
למרות שהיעד של פיורנטינה הוא עוד פעם להגיע לגמר, כמו בשנה שעברה, ולזכות בגביע.
היעד הוא כן, היעד גם יש לה, אבל אני מסתכלים על סדרת המשחקים המטורפת שצפויה לה ברמת לוח זמנים, יש לה עכשיו משהו כמו 7-8 משחקים שכולם הם בפרופיל גבוה, פשוט כולם, המשחק הבא נגד רומא, ואחר כך שלה את אטלנטה, ואת בולוניה לפגוש, וחצי גמר גביע איטלקי פעמיים עם אטלנטה, בגביע באיטליה זה שני משחקים בשלב חצי הגמר, ובסוף עוד את יובנטוס שם בסוף כל הסבב הזה, אז היא באמת הולכת לכל משחק פיצוץ שבטווח יש לה פעמיים מכבי חיפה.
כן, אקרמן, אני רוצה לשאול אותך משהו על אינטר.
כן.
תגיד, מה זה? מה קרה שם?
מפלצת, מפלצת, אינטר מפלצת.
יובנטוס, 15 נקודות, כמה? 13 נקודות? 17 נקודות?
15 נקודות פער. אני אגיד, אנחנו שמים הרבה לב למה שקורה בספרד ובאנגליה, אבל מתחת לפני השטח יש מפלצת שקמה וקוראים לה אינטר, עובדת נכון, יודעת להביא שחקנים בחינם, מנהל מקצועי אדיר, כמו בפה מרוטה, שהביא ליובנטוס את פול פוגבה, את פירלו, את טבס ועוד ועוד שחקנים שעלו אפס ונמכרו בסוף בהמון המון. והיא עובדת נכון, והיא אפילו השתדרגה קצת מהעונה שעברה, נזכיר, פינליסטית לליגת האלופות, היא הפסידה רק 1-0 למנצ'סטר סיטי ונתנה לפייט, והעונה הזאת היא צריכה להשתדרג, והיא קבוצה מצוינת, הליגה האיטלקית היא קוראת, היא בדרך לאליפות ה-20 שלה, להשיג כוכב שני, ואני אומר לכם, שם את זה על השולחן, אל תתפלו אם היא תגיע שוב לגמר ליגת האלופות, היא קבוצה ששווה את זה כרגע, אין כרגע מפלצות גדולות באמת במפעל הזה, ואינטר היא לגמרי בטופ.
שנה שעברה בשלב הזה של העונה, נפולי הייתה מפלצת, מה קרה להשנה?
נפולי ירדה מנכסיה, לא בגלל שהשחקנים פתאום לא טובים, היה שם בעיות ניהול מאוד קשות, ובעלים שהחליף כבר 3 מאמנים, ובחירת המאמנים שלו הייתה לא טובה, אני אתן לכם אפילו דוגמה, המאמן הראשון שהגיע לנפולי, היה קראו לו רודי גרסיה, בפגישה הראשונה שלו עם הבעלים, האורל דה לאורנטיס, רודי גרסיה אומר לו, שמע, אני בכיף, אני רוצה מאוד לאמן את הקבוצה, אבל אני לא מכיר אותה בכלל, לא ראיתי בכלל משחקים שלה. הבעלים חשב שהוא צוחק איתו, הוא לא האמין שזה נכון, וזה באמת היה ככה, וראו את זה.
אקרמן, המון המון תודה.
תמיד בכיף חבר'ה.
אנחנו הולכים לדיווחי תנועה עם רעות מתתיהו ארגון האחת והיחידה. חזרנו, אלי, תגיד לי רגע.
קודם כל בוא ניתן רגע תוצאת מחצית בדרייבין, 43 לאפולה, 41 לגליל עליון, אפולה הצליחה להפוך לקראת סוף המחצית, 44-41, סליחה. ועוד תוצאה, יוני, אני חייב לתת לך פרומיטי, קבוצתו של ננו גינסבורג במשחק הכרעה ביורו-קאפ נגד ארי סלוניקי, 35 לפרומיטי, שמשחקת בריגה, כמובן, היא שסרק באוקראינה, אריס עם 23.
אוקיי, עכשיו בוא נעבור לשטח שאתה חושב שאתה חזק בו.
ממש נגיד, לא חזק.
בוא נגיד שלום לערן סורוק, אהלן.
אהלן סורוק,
יוני, מן. אהלן אלי, מה שמוכן?
סורוק, הספורט 5 צריך להגיד, הלילה וושינגטון נגד אורלנדו בשתיים בלילה, תן לנו איזה תחזית ככה, מה צפוי לנו במשחק הזה?
אורלנדו קבוצה יותר טובה מוושינגטון על פניו, מצד שני אורלנדו מגיע מבק טו בק. תראו, לוושינגטון יש עכשיו בעיה לנצח קבוצות כמו אורלנדו, כי קבוצות כמו אורלנדו משחקות על משהו, נגד קבוצות שלא משחקות על משהו, זה ככה יותר פשוט.
יש טנקינג בוושינגטון, סורוקה, או ש...
יש פלוגות שריון בישראל שעושות פחות טנקינג מוושינגטון. הצבא של פוטין נכנס לאוקראינה, זה פחות טנקינג מוושינגטון. שוב, זה פשוט, זה טנקינג קלאסי, זה טנקינג לפי הספר, להתחיל את העונה עם סגל חלש, להחליש אותה עוד יותר, וזה בסדר, שוב, דיברנו על זה כבר כמה פעמים.
מה מחכה להם הרי מעבר לטנקינג הזה? מה, הם מביאים?
שחקן טוב, בדראפט. שחקן בחירה, דראפט גבוהה, שתאפשר להם להביא, גדול, ביגמן או רכז טוב, וזה מה שהם צריכים, כדי להשתפר, בין היתר. זאת אומרת, יש להם, בעיקר ביגמן. אני חושב שהשאיפה העיקרית של וושינגטון כרגע, שבאמת תהיה לה הזדמנות להביא שחקן כמו אלכס סאר.
היא צריכה להביא 5 שחקנים, סורוק.
היא יכולה להתחיל עם שניים, רכז טוב וסנטר טוב, כי שוב, בעמדות ארבע, קוזמה הוא כן יכול להיות פאור פורוורד פותח בכמה קבוצות בליגה, דני, אנחנו רואים את ההתקדמות שהוא עשה, קוליבאלי, קיספר, ג'ורדן פול, מביניהם אתה יכול למצוא איזה אחד סביר, שאתה יכול לפתוח אותו בחמישייה, ואחד לעלות מהספסל, אז הם צריכים סנטר, ברגע לא צריכים ביגמן, אנחנו רואים שגם במשחקים, לא מעט מהמשחקים האחרונים, זה היה נגד הלייקרס, זה היה נגד קבוצות אחרות, הם נתנו פייט, ממש עד הדקות האחרונות, ואז הפסידו, כי הם באמת קבוצה חלשה.
בוא נדבר רגע על המשחק, על ה-105, לא, על ה-105-104 של קליבלנד נגד בוסטון.
זה היה טירוף, קליבלנד בי דונובן מיטשל, מאבדת את אבן מובלי, אחד הכוכבים האחרים שלה שנוקע את הקרסול, ונמצאת בפיגור 22 מפרש בבית ברבע האחרון. ואז, עכשיו אנחנו רואים הרבה פעמים כזה ששחקנים משתמטים על המשחק, רבע האחרון וכאלה. עשה את זה לברון ג'יימס לפני כמה זמן, לא מפתיע. עשה את זה עוד מישהו, עוד איזה כוכב במשחק האחרון, לא, דמר דה רוזן עשה את זה סקרמנטו, גם לא מפתיע. דין וייד, זה בן אדם שיש מצב שאת הפעם הראשונה שאנחנו מזכירים את שמו בתוכנית הזאת.
בהתחלה חשבתי שאתה יודע מתבלבלים, חשבתי שדווין וייד חוזר לעניין החיים.
יכול להיות שדווין וייד בחושרו הנוכחי בליגה יקרה יותר נקודות ממוצע מדין וייד, שזה באמת שחקן שאנחנו רואים אותו, הוא אחלה שחקן, הוא שחקן נהדר למטרות הגנתיות, ריבאונדר טוב, שחקן קבוצתי, גלוגוי כזה, ואז הבן אדם היה עם 3 נקודות בתחילת הרבע הרביעי, וסיים אותו עם 23 נקודות, כולל 5-5-3, וקלה יותר נקודות מכל בוסטון ברבע הזה. הסבירות של דבר כזה יקרה היא בערך 1 לטריליארד, אבל זה קורה. ובאמת, וייד הגיבור הכי לא צפוי, באמת, אחד הדברים הכי לא צפויים שקרו ראש שנה בליגה. ובוסטון צריכה לעשות חושבים איך איבדה את היתרון הזה. אבל קליבלנד, אנחנו רואים אותה כבר לא פעם ראשונה, ששחקני המשנה שלה דווקא נותנים הצגות, כאילו מיטשל מצוין, אלן בעונה נהדרת, ופעם זה מקס טרוס, ופעם זה ג'ורג' ניאנג, ופעם זה שחקנים אחרים שבאמת באים ונותנים את התרומה, בקבוצה עם יופי של עומק ויופי של יופי.
סורוקה, תן לנו משפט אחד על דני, 16 נקודות ו-11 ריבאונדים ב-35 דקות, הבן אדם, הקבוצה שלו אמנם מפסידה כל הזמן, אבל הבן אדם מספק את הסחורה.
כן, כן, הוא מספק את הסחורה, המשחק נגד יוטה הוא קלה דווקא באחוזים לא טובים, 6-18 מהשדה, אבל אנחנו שמחים שהוא זורק 18 פעמים, אז זה כבר חשוב.
זה כבר התקדמות, אומר.
כן, לא, זה התקדמות, כי היו משחקים שהוא היה זורק 9 פעמים במשחק ב-30 ומשהו דקות, והיינו מבאסים, אנחנו לא זורק יותר. אז הוא זורק 18 פעמים, עשה 4-4 מעונשין. בסדר, דני צריך עד סוף העונה ככה לעשות לפחות 15-16 נקודות למשחק, ואני מקווה שהוא יעשה את זה.
סורוקה, הירח דבש לך מחר עם קופמן יחזור.
איזה כיף.
עתיר יותר קצר טיפה. תודה רבה לך.
בשמחה, טובות.
אלי, תקשיב, אני חייב הייתי לשאול אותך שאלה, וביקשתי מזנדני,
נו,
שייתן לי דקה איתך. אז מה אתה אומר, תן לי אימור על האירורים, יכול להיות שלביתר יוותרו ולמכבי חיפה? לא,
לא,
ההפך. זה האימור שלך?
כן.
זאת אומרת,
גם בית הדין בתוך עמו הוא יושב. נכון שאנחנו, יש לנו המון המון ביקורת על מערכת המשפט. כל אחד באגפו הוא, אתה יודע, על כל נושאים בתאונות דרכים, על אנשים מקלים, אבל פה בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, הוא רואה תלך הרוח פחות או יותר. אתה זוכר גם מה קרה בקיץ, שביתר פסקו לה בהתחלה, שתעוף מאירופה, אחרי זה תעוף מהגביה, ובסוף זה נגמר בארבע נקודות. כי היה, אתה יודע, צעקו על זה, צעקו על זה, בסוף
לא יהפוך לבדיחה את כל ה... את בית הדין, שאתה יודע, שאחרי כל ה...
אבל
תנאי, בעל תנאי, בעל תנאי, וכנסות וזה, ובא הרגע שצריך להפעיל את התנאי, אז אתה אומר,
אבל כשאתה רואה את ה... יש מאבק אליפות שבאמת, אני חושב שהרבה שנים לא יהיה כאן מאבק אליפות שילך פה עד השנייה, באמת יכול ללכת עד השנייה האחרונה. אז אתה בא עכשיו ומוריד נקודה בסיטואציה הזאת, אני לא אומר שזה צריך להניש את הקהל, צריך להניש את הקהל, אבל צריך למצוא את הענישה הנכונה כלפי הקהל. אם זה נגיד, עד כדי כך, אפילו שועדי מכבי חיפה, למשחק עם מכבי תל אביב בלומפילד, לא יכולו להגיע.
אתה שומע את המוזיקה ברקע, זהו. צער פלסנר ועידן זנדני ערכו את והפיקו את המשדר, בני שאולסקי ב-103 על ניהול השידור, ובצפון בני אלפרין, תודה לך אלי סער.
בשורות טובות.
מאוד נהניתי לפגוש אותך.
גם אני אותך.